זהו, תחיל.
טוב, אהלן. אני יעקב.
נועם.
נועם. נעים מאוד. טוב, למדתי פה לפני כמה שנים. מקדים לי לשבת פה שם. החבורה הזו הייתה הרעיון שלי. האמת שזה משהו שהתחלנו פה בזמנו כשישבתי כאן, הייתה חבורה קטנה של לנדה משנה ותוספתא. אני הייתי אחראי לירושלמי וזה המשיך מאז. נגיד כמה מילים על עצמי, אני לומד באוניברסיטה, תואר שני, כותב תזה עכשיו, ראשי ירושלמי במאה ה-19. עשוי לי איריס, גר בירושלים. זהו, פחות או יותר.
איפה לומד? איפה אתה לומד?
איפה אני לומד באוניברסיטה בעברית? ולפני שנדבר בעצם על מה אנחנו יכולים לעשות, אז נתחיל בטקסט.
סתם, בוא נשמע איך התחלת את הירוק ללמוד ירושלמי.
בוא נתחיל לקרוא, ואז אחרי זה נגיע לזה, בסדר? מה שיש לפניכם זה כל מה שלא חשוב בירושלמי. כן, זה השערים.
כן.
שער ראשון, שער של דברים, שער של מועד, שער של נשים, שער של ישועות, שזה זיקן, והדף האחרון. כן, פרק... פרק נותקותים, שזה, לא, פרק נותקותים, פרק רביעי מנידה. כלומר, זה הכי הרבה שיש לנו מירושלים. אז הדפוס הזה, הדפוס הראשון של ירושלים, נתפס בוונציה, השנה היא רש פי ג', שזה, אם נחשב?
23.
מה 23?
1926.
רש פי ג', לא תף רש פי ג', תוריד 400 שנה.
1523.
1523. מתי נמצא הדפוס?
ב-1490.
1400 דפוס. בעצם גוטנברג הדפיס את התנ"ך שלו 1450. דפוסים ראשונים, דפוס ראשון בעברית נדפס כבר 1470, משהו כזה, רמב"ם. כל מה שמגיע אחרי, כאילו עד 1500, ברוך הבא. איך לך?
אליהו, רוזנפלד.
יעקב. עכשיו אחד?
כן.
יש כוח.
גם המחלקה לתלמוד.
גם המחלקה לתלמוד. חבוד. הדפוס הומצא על ידי גוטנברג בגרמניה, 1450, ותוך רגע האפיפיור הבין שזה המצאה של הכי שנות את פני האנושות, שזה כנראה גם... היה דבר נכון, ושלח שליחים מגרמניה שיביאו אותו, את הדפוס, לאיטליה, לוונציה, איפשהו יושב. ושנת רשפי, כלומר 1520, התחילו להדפיס את הספר החשוב ביותר. כן, את השס. שלוש שנים לקח להדפיס את השס, שנת רשפי עד רשפי ג', שנת רשפי ג', 1523, הוציאו את הדבר הזה. כלומר, עם עוד כמה דפים באמצע, כן, זה רק באמת רק הקריחות. עכשיו, מה שאנחנו רואים מולנו, זה לא פחות ממהפכה. כי... אם ש"ס בבלי, בואו נחשוב רגע, מה שאתם יודעים עד עכשיו. לפני מי עמד ש"ס בבלי שלם? עד הדפוס.
שלם?
כן.
לפני הספרייה.
לפני הספרייה?
חלק מהראשונים.
איזה ראשונים?
הרמב"ם.
לפני רש"י עמד ש"ס שלם כנראה, כן?
איך אפשר לדעת מה ששלם או לא שלם?
על רש"י הוא פירש כמעט הכל. חוץ ממועד קטן, נכון? כמעט את כל השס.
את השס בבלי שלם?
שס בבלי שלם.
ירושלמי
שלם. שס בבלי שלם. ובעלי תוספות. זה הכי מובהק, נכון? הסעוק, הכדור וזה, מקשים מפה לפה. הם בעצם הראשונים שמתייחסים לשס בתור משהו אחד שאני יכול... לרמב"ם שאלה אם היה לו את הכל או לא היה הכל. הוא כתב על הכל, נכון? משניות ברור שהיה לו את הכל, פרש את הכל. גמרא כנראה שהיה לו, כנראה
שהיה לו את הכל. איך אפשר להגיד שלא היה
לו? כנראה שכן, כנראה שהיה לו את הכל. אנחנו אי אפשר לדעת את זה בבירור, אבל תוספות אפשר ממש לדעת, כי הם כתבו על הכל.
אז גם רש"י אפשר.
רש"י ככל הנראה היה לו את הכל, מועד קטן זו שאלה, רק למועד קטן.
מה, ההנחה של המחקר זה שמי שלא כתב על הכל היה לו את הכל? שאי אפשר לדעת?
לא, יש כאלה שאתה לא יכול לדעת, ויש כאלה שאתה יכול לדעת שלא.
אוקיי.
כלומר, אם אנחנו נעבור לירושלמי, זה כבר דוגמה הרבה יותר טובה. כי לפני מי היה ירושלמי שלם? מי בכלל היה לו ירושלמי?
כנראה שמעטים, כי כנראה ש... כי אין התייחסות לראשונים
לירושלמי. לא, יש. הרמב"ן אוהב להתייחס לירושלמי, נכון? אוהב לפרש על פי הירושלמי, לא לפסוק, אף פעם לא לפסוק, אבל תמיד לפרש על פי הירושלמי. אמרת?
אמרת הרמב״ם או הרמב״ם?
אמרתי רמב״ן.
כן,
רמב״ן. גם הרמב״ם כתב על ירושלמי, אפילו כתב קיצור של ירושלמי, אפילו חלק קטן הגיע לידינו, עוד מגיע לזה אני מקווה. רבנו חנן הביא הרבה ירושלמי, כנראה שהיה לו ירושלמי ממש. הרעביה הביא ירושלמי אחר לגמרי ממה שלפנינו.
ממש
הערת שוליים, לא? הערת שוליים מפורש, כל הכבוד, נכון? מה שמצאו בקריחה, מה שאשכולניק שמצא בקריחה, זה ירושלמי שמאוד דומה לדברים שרעביה ציטט מהם. כאשר באים מדפיסים בוונציה, מדפיס בשם דניאל בומברגי, נוצרי, ומדפיס לראשונה את הירושלמי, הוא עושה מהפכה, כי לראשונה יש לפני כל מי שרוצה את כל שס ירושלמי. לפני כן היה יחידי סגולה, למשל...
מה היה האינטרס שלו שלו?
אם, רגע אחד, אם הריף ציטט באיזשהו מקום ירושלמי, אז אחרי זה לכל הראשונים יש. או אם רבנו חנן מביא ירושלמי, אז אחרי זה מלא ראשונים, כל מיני דברים כמו מנהג מבטל הלכה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו כבר שורקים אותם ככה מהראשונים, או אם... באתרוג ראיתי, בסוכר ראיתי דוגמה יפה, לא זוכר עכשיו. מישהו אחד מצטט, כולם מעתיקים ממנו את הירושלמי. אבל כאשר הירושלמי כולו מונח לפנינו,
אז
פתאום נפתח תלמוד חדש, נפתח ש"ס חדש. מה האינטרס שלו? מדפיס נוצרי בוונציה להדפיס פתאום תלמוד.
חשב להרוויח מזה?
אנחנו היום בעידן של 4 ב-100, אבל אתה יודע מה זה ספר? קודם כל ספר בכתב יד. כן, זה שווה למשכורת שנתית של 3 שנים, נגיד משהו כזה. אז אם המצאת הדפוס, אז הערך יורד מיד, אבל יש לך הרבה יותר סחורה, אבל זה הון עתק. ספריות עתיקות קושרים את הספרים בשלשלאות, אל המדפים, כדי שאי אפשר יהיה לדבר. זאת אומרת, זה דבר מאוד יקר. עכשיו, גם זה, אתם רואים את זה פה מצולם בקטן, זה מצולם מתוך דפוס צילום שיצא מתחילת המאה הקודמת, מתחילת המאה ה-20. אבל בעצם זה ספר ענק, ספר פי 4 מזה, כן? ספר כזה גדול. מודפס בהשקעה מאוד גדולה, ודניאל בומברגי הוא הראשון שמקבל רשות מהאפיפיור להדפיס בעברית. כן? עכשיו בואו נקרא מה הוא כותב.
שנייה, אז זה היה הספר הראשון ש... לא,
היה את הש"ס, הדפיסו רמב"ם קודם, הדפיסו תשובות הרשב"א קודם, הדפיסו כמה דברים, היה כמה דברים קודם. באותה שנה שהדפיסו את זה, נגיד, הדפיסו את תשובות מהרמי רוטנבורג, פעם ראשונה, כן? דפוס קרימונה. לא רחוק משנתם באיטליה, הכל קורה באיטליה בהתחלה, אחרי זה הכל עובר לקוסטנטינה, ואחרי זה עובר לפולין, סיפור ארוך. אבל כאן זה ממש התחלה של הדפוס, וזה שזה חתיכת עסק כלכלי, אני הייתי רץ על זה. וגם זה חתיכת קדמה טכנולוגית, כאילו אתה יודע, זה להוציא את הכל באייפד, כאילו זה הצעקה הכי אחרונה בתחום הטכנולוגיה, שהוא לא כמו היום שכל יומיים יש לך המצאה חדשה, זה כאילו, זה פעם בהיסטוריה. פעם בהיסטוריה שיש כזה דבר. מה עוד קרה בשנים האלה? 1520? היסטוריה כללית, ממש ליד. מרטין לותר, פתאום, כן, התחלת המהפכה הפרוטסטנטית. זה לא רחוק משם, אבל זה לא ממש רואים את זה כאן. כן, מי קורא לנו? חבוד.
נודה ונשבח למרי אלמה, רבא דרעבין, יאיב לנה חילה, אשלמה תלמוד הדילן, ובמימרא ובארמנותא דילי אנן שרינא למאווה תלמודא דברי מערבא.
יפה, תרגם ותסביר.
נודה ונשבח לאדון העולם רצון הרצונות, שנתן לנו כוח להשלים את התלמוד שלנו.
מה זה התלמוד שלנו?
כן, התלמוד ירושה.
לא, תלמוד שלנו.
תלמוד של זה בבלי.
הבבלי? סיימנו עכשיו את הבבלי, 3 שנים. המון כרכים, כן? זה 16 כרכים, אני חושב, לפיס את זה פעם ראשונה. נתן לנו כוח להשלים את התלמוד שלנו, כן.
ובמאמרה ובאמרתו, והאמנותא נראה לי זה באישורו.
באמנותא, אישור או אמונה. כן, או אמונו, אמונה, אמונותו, כן.
דילי. לא, אנן שרינה, אנחנו רשאים למעבד.
או מתחילים, נכון? שרינה רשאים ומתחילים, נכון?
למעבד תלמודא דבני מערבה.
כן. לעשות?
את התלמוד של בני מערב, ארץ ישראל.
אוקיי. איזה, מה אתם יכולים להגיד על הארמית?
ישראלית.
ארץ ישראלית כמו מה?
נכון.
לא בדיוק. ארמית ארץ ישראלית קצת שונה. ארמית ארץ ישראלית אנחנו נראה בתוך הירושלמים בפנים. זה לא ארמית ארץ ישראלית. היא מאוד מאוד דומה לארמית אחרת. תרמית זוהרית.
כן, זוהרית.
תרמית זוהרית לגמרי. מילים כמו אומנות האם בירושלים ואין בבראשית רבה, ספרים ארץ ישראלים.
ראווה
דרעבין הוא מושג ממש זוהרי לגמרי. מתי הודפס הזוהר פעם ראשונה? גם כן באיטליה, שנת שין י"ח, 1558. שנה אחרי זה, בקרימונה, שין י"ט, 1559. כלומר, כשזה נדפס, עדיין אין זוהר נדפס. כן? מאיפה הוא מכיר זוהר?
כתבי יד.
כתבי יד. פעם אחת הודפס זוהר באמת לפני כן, ב-1534, בדפוס ראשון של טור אור החיים. שם, אתם יודעים איפה הקטע הזוהר הנדפס הגדול הראשון? אור החיים בתפילין, סימן למדלד. וכל הלכות תפילין, הלכות זוהר בעצם, כן? ממש הלכות שבית יוסף לומד אותה מתוך הזוהר. יש שם קטע כזה, חצי עמוד כזה יפה של זוהר, זה הזוהר הנדפס הראשון בעצם. כאן יש פה מישהו, מדפיס, אני לא יודע בדיוק מי נמצא שם, יש ארבעה אנשים מבית הדפוס, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הם. הם חלקם יהודים, חלקם נוצרים, חלקם יהודים ומרים, ומישהו שם כותב את הפתיחה לירושלמי בארמית זוהרית. שזו חידה גדולה, למה הוא עושה את זה? בואו תמשיך.
יהיה רבה דשכינתי תהה בסייעת הדילן, ונזכה להתחלה ולהשלמה היי חיבורה, בגין דבזיבה ונהורה דהי חיבורה, יהיה חון כל אינון בתו עם אולפן וברם, בקושטה דינטרה שמי.
אוקיי, עוד כבר גם.
נזכה להתחיל ולהשלים את החיבור הזה.
כן, יהיה רצון.
כן. סליחה, יהיה רצון שהשכינה תהיה בסייעה בעזרתנו. נזכה להתחיל ולסיים את החיבור הזה. בגין, בגלל כן, בשביל שהזיו והאור של החיבור הזה יאחון כל אינון דתבין אולפן. כאילו, נראה לי, יהיה עם מי ש...
יאחון מה זה? מילולית?
יאחון.
יודעים? ילכו, כן? משביל שבזי ובאור, שזה החיבור, ילכו. כן, ילכו.
כל אלו שטובעים, כאילו, אולפן לימוד.
כן, שטובעים אולפן, כן, שרוצים ללמוד, נכון?
ללמוד. וברם בקושטה דין טרה שמה.
כאן לא נקד, לא פיסקת, נכון? וברם בקושטה. כלומר, יש
כאלה... אבל באמת.
כן, יש כאלה שרוצים ללמוד. ויש כאלה שרוצים ללמוד באמת.
כן.
כן? וזה נועד למי שרוצים ללמוד באמת. ואיך הוא חותם?
דין טרה שמה.
כלומר?
דין אולי.
דין, נכון.
דין זה צו השמה.
טרה, מה זה טרה? טרה, אנחנו מכירים בדרך כלל. טרה, תבשים מתחלפות, שער.
זה נראה כאילו יש לה איזה מגמה כאילו שזה יהיה משהו רק לאליטה כזה. עכשיו, כאילו זה גם מזה שהוא כותב את זה בלשון זוהרית בהתחלה, משהו שעדיין לא התפרסם, משהו כאילו שרק יחידים מכירים, וזה גם נראה כאילו מתוכן הדברים שלו. זה באמת נשאלת השאלה למה הוא בוחר להוציא את זה בדפוס, אלא אם כן.
זאת אומרת, קודם כל זה נראה
כאילו... כאילו, אפשר להוציא אותו כאילו מאוד עודף כסף, שכאילו הסיבה שהוא רוצה את זה בדפוס בכל זאת, למרות שזה אמור להיות רק ליחידים, זה בגלל שצריך להגיע.
אבל זה נראה שהוא רוצה לתת לזה זוהר.
מה זאת אומרת שהוא רוצה לתת לזה זוהר?
זה טריק פרסומי.
אוקיי, יפה.
כאילו, הוא אומר, תראו, יש פה דבר שהרוח שלו היא וואו, ורק מי שלומד באמת יכול להבין ולראות ולדעת. זה וואו, מי לא רוצה זה אחרי שאתה שומע דבר כזה?
יפה, זאת אומרת, קודם כל זה טריק פרסומי. זה מעניין מה שאתה אומר.
עכשיו, מי שכתב את זה, זה הנוצרי הזה?
עכשיו, לא, הנוצרי הזה לא ידע עברית וגם לא ידע ארמית. זה אחד המדפיסים בבית הדפוס.
מה, דניאל בומברגי?
דניאל בומברגי, לא, דניאל בומברגי נוצרי. כן? יושב בוונציה, הוא משיג אישור מהאפיפיור להעסיק ארבעה יהודים, אפילו משיג להם אישור לא ללכת עם הטלאי שהיו צריכים ללכת שם. אנחנו נלך, סליחה?
יהודה.
יהודה, יעקב, נעים מאוד. הוא מצליח להשיג להם אישור לא ללכת עם הטלאי שיהודים היו צריכים ללכת, והם יושבים וחוקקים עבורו אותיות בברזל. כן? אותיות, יוצקים עבורו אותיות עבריות. לראשונה בעצם בהיסטוריה, כן? יש אותיות עבריות. האמת שגם האותיות המרובעות האלה שאנחנו רואים, שאנחנו מכירים כאן, זה לא ממש האותיות שאנחנו מכירים ספר תורה, נכון? וגם זה לא אותיות היום זה כל כך רגיל לנו לראות אותיות מרובעות, אבל האותיות מרובעות נמצאו שם, בבית הדפוס בוונציה. רק כדי שאפשר יהיה להדפיס בזה אותם. זה אותיות שיותר קל להדפיס. כן, כי הן מרובעות, יותר קל לסדר אותם באותיות עופרת ככה על הסדר, ולתת את הפלומבה על הנייר. ולכן היה צריך להמציא את אלה. לא זה מה שרציתי שהתחלתי להגיד. יושב שם אחד מארבעת האנשים שהוא כנראה קורא זוהר כל יום, כן? הוא כנראה הוא אומר זוהר כל יום, הוא מכיר זוהר טוב עד כדי כך שהוא יכול להמציא פסקה שלמה בארמית זוהרית, והוא תופס שעד עכשיו את החיבור הזה שמגיע אליו, התלמוד הזה שמגיע אליו, לא בתור תלמוד, יש את התלמוד דילן, תלמוד שלנו, כן, ויש תלמוד על בני מערב, זה התלמוד האחר. מה זה אומר שהוא חושב על הזוהר?
שהוא גם
תלמוד על בני מערב, נכון? שהוא גם כן משם. עכשיו, אתה אומר נכון שזה משהו פרסומי, זה יכול להיות משהו פרסומי, ואתה אומר, למה אתה אומר שזה משהו פרסומי? כי אתה אומר, בגלל שזה סוד, אז לא היה צריך להדפיס את זה. בגלל שהדפיסו את זה, סימן שזה איזשהו טריק שיווקי. יכול להיות. יכול להיות גם עוד דברים. לא, אני חושב, אני אנסה לחשוב בכל. כלומר, יש פה איזשהו תהליך של הפקה, שבו אני מוציא מוצר. עכשיו, המוצר הזה הוא מוצר חדש. עד היום, כדי להוציא עותק של תלמוד ירושלמי, הייתי צריך להושיב מישהו במשך שבועות או חודשים, שישב ויעתיק מילה מילה עם כל הטעויות, יחזור ויתקן ויגיע, ובסוף יצא איזשהו מוצר, ועכשיו פתאום אני יכול להוציא מאות כאלה, כן, בתוך ימים.
דידיה.
לדעתי יש כאן את ההתחלה של התפיסה של ירושלמית בתור תלמוד שהוא תלמוד, שהוא התלמוד האחר. כלומר, בואו נגיד את זה ככה. יש לנו תלמוד הדילן, אנחנו מחלקים בו, עולם של יהודי הוא עולם של ש"ס, נכון? הוא עולם של גמרא. יהודי נולד לתוך הגמרא. ויש תלמוד הדילן. זה מרחב המחיה הטקסטואלי שאליו אנחנו נולדים. זה המרחב שמגדיר את גבולות הגזרה של היכולות של יהודי. נגיד יש תשובת גאונים מפורסמת על הנדרים, ששואלים איזו שאלה בנדרים, ואז אחד הגאון, אני חושב רב הייגאון, מחזיר ואומר, אצלנו לא לומדים מסכת נדרים כבר 300 שנה, משום שהעם היה פרוץ בנדרים, אז החלטנו להפסיק עם המסכת נדרים. עכשיו, זו תשובה מבריקה, למה? כי היא אומרת, גבולות הגזרה שלי נגזרים מהמסכתות שאני לומד. כלומר, אם אני לומד קידושין, אני יודע איך להתחתן, אם אני לומד ברכות, אני יודע מה לברך ולמה איך להתפלל. אני לומד פאה, אני יודע איך, כן, אני יודע איך להפריש פאה. אם אני לומד נדרים, אני יודע לתור, אני לא רוצה שאנשים יתרו, אני לא לומד נדרים, אני מצמצם ככה את גבולות האנושיות. כאילו יש פה, זה ממש המרחב הטקסטואלי, כן, יהודים אין להם ארץ, כן?
המחילה.
זה המרחב הטקסטואלי. עכשיו, פתאום דניאל בלומברג מביא כאן מרחב אחר, מרחב תמרון אחר, מרחב חיים אחר, להיכנס אליו. עכשיו, התלמוד ירושלמי נתפס לראשונה, כמו שתוכלו לראות בעמוד האחרון, אני מצטער שלכם רק את זה הקטנצ'יק ולא את זה עצמו, אנחנו לא נסתכל עליו. הוא נתפס ככה, בלי שום פירוש. למה? לא היה, אין אף פירוש. כלומר, יש פירושים ספורדיים, אפשר למצוא קצת רבנו חננאל פה, קצת רמב"ן פה, יש דרש משנה שכתב פירוש על משנה זרעים, אבל הוא השתמש הרבה בירושלמי, אבל זה לא ממש. רבי שלמה סיריליו, קצת אחר כך. וזו שאלה גדולה, אם יש לו את הדפוס או שיש לו כתבי יד. זה נכתב על זה דוקטורט גדול, ויפה. אלא שאלה אם יש לו כתבי יד, התשובה היא לא. היה אפשר לתת לו דוקטורט בזה. אבל היה
שהוא עשה, למד לפי
הדפוס. שהוא למד לפי הדפוס, והוא הגיע מדעתו הרבה. הוא היה חכם עצום, הוא הגיע הרבה דברים. בוא נגיד ככה, שכמו שהם מלפנינו אי אפשר להבין אותם, ועזרתו אפשר להבין. אם הוא צודק או לא, אני לא יודע. אבל באמת היה מבריק, הצורה יצא דופן. זה משהו מאוד משיחי, כן? הוא רוצה לעלות לארץ ישראל ולקיים את הלכות זרעים כמו שהם. אבל זה התלמוד שלנו, זה המרחב התמרון החדש שנפתח לנו. ומכאן ואילך, התלמוד בעצם עובר איזשהו תהליך איתי משולי החברה, חברת הלומדים, אל תוככי חברת הלומדים. כלומר, אם בהתחלה, אם הרב מאוטנברג כותב את אחת התשובות שלו, בדפוס קרימונה בסימן נ"א, הוא כותב, אני רואה מה ששאלת, אבל מה אעשה, ואין לי תלמוד ירושלמי איתי, וגם לא ספר האביה. אין לו, לא היה לו. כן, הוא רצה ללמוד ירושלמי, פשוט לא היה על המדף. ב-200 שנה אחרי שנתפס דפוס ונציה, יש כבר אחרונים שאומרים, הרי לא יעלה על הדעת שהמרא מרוטנברג לא ידע את כל הירושלמי ישר והפוך. כן, הוא לא היה יכול לדעת, כי לא היה לו. אבל זה כבר הופך להיות כזה ספר נפוץ על המדף, ש...
עכשיו, וזה כאילו התלמוד הירושלמי שלנו?
זה התלמוד הירושלמי שלנו.
אין עוד דפוסים, כתבי יד אחרים וכאלה דברים?
או, זה באמת שאלה טובה. בואו אולי נקרא, נעבור ככה מהר גם על השערים האחרים, נראה מה, זה באמת ארמית זוהרית כל כך יפהפייה שזה קשה, חבל לפספס אותה, ונראה מה הוא אומר בסוף, כי בסוף הוא ידבר על הדפוסים האחרים ועל מה עוד יש לו. כן, סיימנו סדר זרעים. צריך...
הדרמונותא דמלכא אילה בוצינא דקורדיניתא שרינא לעדפסא ואזקא דגושפנקא סידרא תניאנא דתלמודא דבני מערבא והוא סידרא דמועד אי רבא דזוהרי ינהר עלן ומרא יהיה בסעתי דילן ינהר עלן ולמעל בלא חיסופה ותרא פלטרוי. מה זה פלטר? פלטין של בית.
קדימה, תרגם.
בארמנות הדמלכה, אז אמרנו נכון, זה באישור או
באישורו של המלך או באמנתו של המלך.
הילאה עליון. בוצינא דקורדיניתא זה הנר החשוך.
נכון, מאיפה זה?
זה גם מהזוהר.
איפה
בוזר? אני מכיר את זה מהתניה. בוצינא דקורדיניתא.
נכון, נמצא גם, נכון, עתיים משתמשת. אתה מכיר את הביטוי?
לא, אני לא מצוי בכלל.
אני מתפעל.
מה אתם אומרים באלול? אתם לא אומרים תיקוני זוהר באלול?
לא.
חשוב מאוד להגיד, מעל לכל יום ועד יום כיפה. חולק ל-40 יום. תענוג, לא מבינים כלום, אבל אחרי שנה שנתיים מתחילים להבין. בוצינא דקורדיניתא זה באמת ביטוי מזוהר בראשית. ממש מההתחלה של זוהר בראשית. שמתאר את התחלת, התחלת, איך האל, הקדוש ברוך הוא, מתחיל להתגלות, כן? באיזשהו אנטי התגלות. זה ניצוץ, אבל של חושך, ניצוץ, אנטי ניצוץ, ממש ככה. בוצינא דקורדיניתא, נר חשוך. וזה פשוט ביטוי שיש אותו רק בזה.
סימורון.
זה אוקסימורון שהזוהר מאוד אוהב אותו, הזוהר מאוד אוהב אוקסימורונים כאלה.
מה זה אוקסימורון?
ביטוי והיפוכו.
הנר החשוך.
הנר החשוך, בדיוק. העיוור הרואה.
דממה רואה.
משהו כזה, כן, כל העם רואים את הקולות.
שרינה, טוב.
כן, אז רגע, זה תיאור של המלך העליון, נכון? כן, שרינה.
שרינה להדפס, מותר לנו להדפיס. באזקא דגושפנקא, זה כאילו...
רגע, מה זה להדפיס? מה זה להדפיס?
להדפיס אליי. פועל חדש.
יפה, זה פועל חדש. זה פועל חדש, הרי עד לרגע זה
לא היה דבר כזה.
לא היה דבר כזה. מאיפה כן יש לנו דפוס במשנה?
דפוס בחלות, שיש את התחתום שיש לו דפוס קבוע.
יפה מאוד, נכון. יש את הדפוסים בתת או בדלת, נכון? מתחלף. את הדפוסים של התחתום מכניסים לתוכו, תוך הדפוס מכניסים את הבצק ואופים, ואז יוצא אותו דבר. ביוק היה בוויינט היום או אתמול שמצאו מין חותם כזה, כן, שיש כאלה טענה של איזה ארכיאולוג, זה כנראה שטות, טענה של איזה ארכיאולוג שזה היה דפוס בשביל הבצק, כלומר שאתה מטביע את זה על על הלחם שלך, ואז שאתה אופה אותו אתם יכולים יודעים שזה קשר, כי יש עליו צורה של מנורה מהחותמת. זה שטות. למה? ניסיתם פעם לעשות צורה על בצק ואז לאפות אותו? צריך לנסות את זה, לא יכול להיות נכון. מה שכן יכול להיות נכון זה שהיה כדי שמן בשביל למלא אותו שמן, שהוא צריך להיות טהור, כן? הוא לא צריך להיות כשר, הוא צריך להיות טהור. אם חתמת אותו, אז הוא אמור להיות טהור, אלא אם כן הוא נטמע במרסק. ואת הפלומבה הזאת אתה יכול לתת על החמר הרך שבו אתה חותם את זה. עדיין זה קצת בעיה, כי אם נושא אותו מישהו תמה, אז הוא כבר לא, ואז שוב שאלה בשביל מה צריך את זה, אבל בכל אופן, דפוס עד לכאן, עד להמצאת הדפוס, דפוס זה בשביל קופים. וכאן היה שאלה בלשנית, היה הרבה בראיסטים והרבה בלשנים באיטליה ששאלו איך לקרוא לדבר הזה, להמצאה נפלאה הזאת החדשה. אחת ההצעות הייתה דפוס, אחת ההצעות הייתה חקיקה, כן, לכל איזה חקיקה, אני חוקק עכשיו את הספר, אני לא כותב אותו. אני לא מעתיק אותו, אני חוקק אותו. בואו נראה, פה הוא מציע כמה ביטויים זוהרים מעניינים. כן, התחלנו להדפיס, כן?
באזקא דגושפנקא.
מה זה באזקא דגושפנקא?
גושפנקא זה סוג של חותמת.
גושפנקא זה חותמת, נכון? מכירים את זה מהאלון של הגוש?
כן.
איזקא?
איזקא זה בית הרזיקים.
איזקא לא, איזקא מישהו יודע? איזקא טבעת. כן, איזקא דגושפנקא זה מופיע בבראשית רבה. זה טבעת החותם של המלך, איזקא דגושפנקא, וכמובן שזה הרי ככה בנוי דפוס, נכון? זה המצאה מאוד עתיקה. זה שמישהו, איזה גוטרינגר אחד במאה ה-15, סידר את כל האיזקות האלה על לוח ומשך אותו בזה ועשה מזה פיזמית התנך, זה וורט, אבל זה היה קיים כבר קודם בתור כזה דבר.
אז כאילו הרעיון זה שמותר לנו בטבעת המלך?
התחלנו, יפה, אז ממש רואים בזה, נכון, תומר. התחלנו להדפיס באיזקא דגושפנקא. עכשיו, זה חותם המלך. כן, המצאת הדפוס היא פה, היא ממש, היא משהו מהקדוש ברוך הוא, כן? זה מתנה מהקדוש ברוך הוא שקיבלנו.
אני חשבתי שזה כאילו באישור המלך, כאילו כמו הקדוש ברוך הוא כאילו אישר לנו משהו.
יכול להיות, יכול להיות. יש אישור האפיפיור, אבל זה לא יהיה כתוב בארמית זוהרית. זה מופיע בספרים קצת יותר מאוחרים. יש אישורים, הרי מיד אחרי שמדפיסים את התלמוד, אז כמובן שהכנסייה תיבעל. ואז תרצה לשרוף, רק אז מתחילים לשרוף. היה שריפת תלמוד כבר קודם, כתבי יד של התלמוד בפריז כמובן. אבל יש שריפת תלמוד מאוד מפורסמת, ששרפו כמעט את כל המהדורה הראשונה של הש"ס. יחד עם זה שהתירו להדפיס את השולחן ערוך, 1565, הדפיסו שולחן ערוך, במקביל לזה ששרפו את התלמוד, ממש באותו זמן, באותו עיר. לכן השולחן ערוך בעצם הציל לנו את הש"ס. בהרבה מובנים, כן. אז באיזקא דגושפנקא, כן, איזה...
סדרת עניין, הסדר השני.
נכון.
זה תלמודא דבני מערבא.
נכון.
והוא סדרא דמועד. יהי רבא, יהי רצון, דזוהרי ינהר עלן, שהזוהר שלו ישרה עלינו, ינהר עלינו.
ינהר מה זה?
יאיר.
יאיר, יפה.
ומימרא יהי בסייעתא דילן.
מה זה מימרא?
מימרא, האמרות שלו,
נכון, דבריו.
יהיו בעזרתנו. להנהר עלן, כן, להעיר לנו, למאייל בלא כיסוף על ביתרה, פלטרוי, להיכנס, לעלות, בלא בושה,
נכון.
בשער פלטרוי זה בשעריו, אני מאמין שזה בחלב, כאילו.
פלטרוי מלשון פלטרין, נכון. זה נכון שזה לא צורה ארץ ישראלית מקורית, בדרך כלל יהיה לנו פלטראות, אבל צורה זוהרית, פלטרוי, ממש צורה זוהרית. יפה, כלומר, מה...
אנחנו ניכנס להיכלות של הזוהר, של הירושלמי?
אנחנו נכנס לתר הפלטרוי של מי? של ירושלמי?
או של הקדוש ברוך
הוא. או של הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי על הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה סובל גם פירוש של ירושלמי. גם הדימוי הנפלא הזה של השער, אני ככה מדמיין את העולם הבא. ככה נכנסים אליו. כן, כאילו, זה הרי לא, זה גם לא ציור יהודי מיוחד, כן? זה אומנם מופיע בכל ש"ס וילנה, בכל גמרא וילנה גם, אבל זה מופיע גם הרבה ספרים בלטינית.
אין עריות, יש קטע כזה ש... חלק מהרצאות יש עריות.
נכון, יש עריות ואין עריות. היה גם לא הלחם איזה אחד שיש בו איזו בחורה ערומה ככה שהיא משתזפת פה למטה ונתפס בעלילה של פסח ונתפס בכל מיני דברים. יש על זה יופי של סקירה של דוביץ' פרדר. כתב על זה, כתב על היסטוריה של הדפוס ושל איקונוגרפיה יהודית. והוא ראה איך לקחו, פשוט היה שם המון בתי דפוס בוונציה. אז לקחו מפה לשם, היה שוק כזה של סיטונאי, היה נורא יקר לייצר כזה, תשמעו, זה חתיכת אומן שצריך שיגלף את זה. אז לקחו מפה ולקחו משם, אחרי שהדפסת את שלך, אתה מעביר את זה לשכן שלך, להדפיס ככה את השער שלו. מה נוסף לנו בשער הזה, על פני השער הקודם?
סדר מועד בבמי?
סדר מועד, לא, סדר מועד בירושלים, אתה
יכול.
סדר מועד בירושלים, אבל מה לגבי איך שהוא תופס את הטקסט שמולו? יש לנו טבעת המלך, נכון. ומה עוד?
את הכיסוף.
יפה, את הסיום. מה המוטיבציה בסוף? מה, לא מוטיבציה, זה לא שאלה נכונה. מה מאפשר לנו הירושלמי לפי הסוף של הפתיחה הזאת?
מאיר לנו דרך.
להאיר לנו דרך, לאן?
תלוי, לפי הפרשנות, אבל לפי הפרשנות שלך, להיכנס כאילו,
לדנדן, לפי הפרשנות שלי, לפי מה שהוא כותב. כן, להיכנס לשעריו של, אתה אומר לשעריו של המלך או לשעריו של ירושלמי?
אבל לא נראה לי,
הבנתי. אם דברו של ירושלמי יהיה לעזרתנו להעיר לנו להיכנס בלא בושה בשער, אז אני חושב שכבר אנחנו מכירים את דברו. זה לא צריך לעזור לנו להיכנס לשער של הירושלמי, צריך להיכנס לנו לשער של המלך. נדמה לי.
אבל מה זה? פלטרוי זה ניסוח קצת מוזר.
זה ניסוח קצת מוזר, אני אומר, הריבוי של פלטרין בארמית ארץ ישראל צריך להיות פלטראות, או פלטרות. אולי גם פלטרין זה כבר ריבוי, אני חושב על זה. יכול להיות שזה כבר ריבוי. פלטרוי זה ממש צורה זוהרית, קלאסית, מופיע, אני רוצה לחשוב, לא, סליחה, זה לא צורה זוהרית, זה בשיוך, זה פלטראות דילי, פלטרוי, כן, הארמונות שלו, סליחה, זה כן צורה בסדר, סליחה, בלבלתי אתכם, פלטרוי, פלטראות דילי, כמו נהורי ונהורוי, כן? או כמו חמורוי, אני יודע, יש כל מיני כאלה סיומות כאלה של סיום בשיוך. קיצור, נדמה לי שכאן המדפיס אומר לנו, כן, לא סתם שזה שער השמיים, תיכנסו לזה, תגיעו למעלה. בואו נקרא מהר את שני השערים האחרונים, אולי נעבור זה, יהודה, אתה רוצה לקרוא לנו?
סדר ראשים, נפרס...
נכון, זה משלים לנו פסוק. נכון, אבל הראשון ראינו... יפה, פתרו שערים, עבודו לצדיק שם ילדים.
משמע ריבון אמין, שרינה לגלפה במאני אברה. סדרה תליטה, זה תלמוד על בני מערב, הוא סדר לנשים. בבאו מנח, למטו מנח, לזיווח ונעורך, למי התמיד לא פסח. מהר אלן, למי הבלן, חילה דניח, באורך קשות. ללא נסתה ימינה או שמאלה, בעי חיבורה ובנר ומיפוק, ושלם ולא פסוק.
תרגם לנו.
זה פנייה, הקדוש ברוך הוא בשמך, ריבון העולמים. שרינה זה תתיר לנו, אני חושב.
כן, או אנחנו מתחילים, או כן, או...
כן. לגלפה במען אברה.
רגע, לגלפה? מה זה לגלפה?
לגלפה,
יפה, זה לא ליד פסה אלא לגלפה, זה הפועל השני שמשמש לאותו דבר.
מענה זה כלי.
מענה זה כלי, נכון, אברה.
אברה זה כנף או חלק
עבר. נכון, עברה אולי יותר. עברה כאן זה... אתם זוכרים את האגדה על היצר הרע שיצא זיק שיצא מקודשי הקודשים של זה? שקלעו אותו איפה?
לא.
באופרת.
בדודה דעברה. דודה דעברה, או דעברה. דודה דעברה. זה אופרת.
אה, זה אופרת.
כן, בכלי אופרת. עכשיו, האותיות עשויות אופרת, כן? זה ממש ככה. מכירים את ה... יש מילה בשביל זה, פשוט כאן יש לזה משמעות חדשה. כן.
אוקיי. הסדר השלישי של תלמוד של בני מערב והוא סדר נשים. בבקשה ממך, אני לא יודע מה היא בבקשה זה לרצות ממך.
כן, בבקשה ממך, בבקשה ובמטו זה...
זה די דומה, כן. זה זיווח ונעורך, שהזיב שלך והאור שלך דינה יהיה תמיד ולא פסק, שמאיר תמיד ולא זה יאיר עלינו לתת לנו כוח ללכת באורך, בדרך ישרה, לא לסטות ימינה ושמאלה בחיבור הזה, ונעלה ונצא בשלמות בלי בושה.
בשלום, כן. בשלום ולא בושה. השורה לפני האחרונה היא ציטוט מאיפה?
מתפילת שלום.
ונעול ונעיפוק. לא נכון. מה, שלא יחייכו בי חבריי, שלא... וניאול וניאפוק. מי הוא זה שנכנס ויצא בשלום?
אני חשבתי על זה, אבל זה לא בארמית שם.
נכון, נכון. אבל זה ציטוט. חייב להיות ציטוט. וניכנס ונצא בשלום. ושוב, כן, המשך של הפרסומת שלך, כן? אנחנו ממשיכים להראות את הירושלמי בתור ספר סוד. בוא, תקרא לנו גם את הבא מהר. כן, זה כבר בפסוק אחר, כאילו זה...
תראה, שורות, ברשוב ובאומנו דמל קהילה, שרינה לגלפה סדר רביעה, דתמוד הדמיון לרב, וסדר לישורות, ירב המינים קדמוי, ויאצי צביעת דהבלן, ויהיה בסייעת הדילן, ויש למה סדר חמישה, וכו' לתלמוד ה...
יפה מאוד. מה זה כו' לתלמוד ה? מה עוד נשאר?
את הנידע.
נידע, נכון? זיקין ונידע. אין עוד. איפה קודג'ין?
יש?
אמרו שיש.
יש סיפור מפורסם?
סיפור מפורסם, נכון.
על הרוגות שובר.
למה על הרוגות שובר? עם הרוגות שובר שהוא האמין, שהוא היה אחד מאלה.
שהוא זה שגילה את הזיוף.
שהוא זה שגילה את הזיוף? אוקיי.
נראה לי, כן.
אנחנו עוד...
אבל לא היה באמת, אומרים שהיה פעם.
שאלה טובה. איך הוא זייף את זה? והאם זה באמת שטות מה שהוא עשה? בעזרת השם, היה הסיפור, אני אשקצר, היה זה מקור ראשון, נכון, סבא של שאול וידר, סבא של שאול, כן. יהודי שהגיע למדפיס, התחילת המאה ה-20, היה אז עידן גילוי, כל הדברים האבודים הלכו והתגלו, פתאום גילו את הגניזה הקהיר, גילו את ספר בן סירה, גילו את הקטעי גניזה של הירושלמי, הכל היה כזה, פתאום מצאו את הגניזה הקהירית, ישר אחרי זה כמובן מצאו עוד מיליון גניזות, מלא מקומות, כן, כל אחד המציא לו גניזה, עוד מעט יגלו גם את קומראן, כן, זה ממש עידן של גילויים, ואז בא מישהו ואמר, מצאתי סדר קודשים, וכתבתי לו אפילו פירוש, והאמינו לו והדפיסו לו, כן, ו...
כן, גאון רציני.
הוא לא היה כזה גאון, זה לא כזה קשה, גם אתה יכול לעשות את זה.
לא, אני לא.
היום אפילו עוד יותר עם המחשב, זה
פשוט... עבודת ליקוד של כל
ה... עבודה של קאט אנד פייסט.
הוא עשה רק ליקוד? הוא לא המציא דבר?
הוא קצת תפר, אם הוא היה תופר את זה קצת פחות... אם הוא היה פשוט עושה עבודת ליקוד, זה היה הרבה יותר פשוט. בוא נגיד ככה, הרב גורן, לפני אני יודע, 70 שנה, 80 שנה, אחד הספרים הראשונים שלו זה לעשות ירושלמי על טבול יום. הוא קיבל הסכמה של הרב קוק.
יש גם לרבי מרדזים, יש לו.
לרבי מרדזים כתב פירוש על ירושלמי.
לא, הוא ממש עשה על כלים ואוהלות.
נכון, 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 נכון. לרבי מרדזים גם היה לו שם איזה סיפור יפה, כי זה גם קצת נגד הגרה. כן, הוא עשה תלמוד ירושלמי על כלים ואוהלות, נגד הגאות הגרה על כלים ואוהלות. הוא הוכיח שהגרה טעה. הוא וגם הקומרנר, גם כן עשה פירוש מאוד דומה. תדר שלי, עוסק בזה פשוט. בקיצור, בואו, תבלתי כבר, מרוב ה...
אז זה סדר קודשים.
סדר קודשים. שאלה טובה אם יש אוהד. אני אשמח שאולי באמת נמשיך כאן, אולי נביא כמה דפים מהזיוף שלו, נראה אם אפשר ללמוד את זה, אם אפשר ללמוד את זה, אם זה שטות, אם זה לא שטות, מה הוא עושה שם. כי זה באמת סיפור מעניין, גם בבליוגרפית הוא מעניין.
מה קרה כאילו, סבא ששם?
לא, הוא היה בעל בית דפוס, והוא מסכן, נתפיס את הכל, ויצא בכל קורא, שסוף סוף מצאנו את התלמוד שהיה עבוד כל כך הרבה שנים. ואחרי כמה זמן, אז באו חכמים לומדים. לא כל כך מהר, כן? לקח איזה כמעט שנה, עד שגילו שזה זיוף, והוא נעלם, היהודה, לא זוכר את שמו, נעלם. יש לי עותק של זה בבית, זה באמת פריט בילוגרפי נפלא, אני יכול להביא לכם לראות. הירושלמי מזויף לקודשי.
כן, לא, אם מה שאומרת עד עכשיו, ספרים לא נמכרים בהמון כסף.
כן. משום מה זכור יש...
לא, אפשר...
זה משום שבא לבית דפוס יצא גבר, מה שקרה.
בא לבית דפוס יצא גבר כי הוא האמין. הוא האמין למה שהביאו לו. כאילו גם אני הייתי מאמין למה שהביאו לי. והוא גם כותב שם הקדמה, הביאו לי את הכתב יד, העתקתי אותו והייתי צריך ישר להחזיר אותו, לכן יש לי רק את ההעתקה. כאילו הוא רואה את כל הטכניקות, הוא כבר חשב איך לענות על כל זה. לא חשוב, אנחנו נדבר על ירושלמי קודש, זו שאלה מאוד מעניינת.
הסיפור
שהרב שובר
קרא אותו ואמר...
קרא ואמר ישר שזה לא זה?
כן, שיש פה ארמית בבלית, משהו כזה.
אוקיי.
הוא זיהה כאילו...
בטח קרא. יכול להיות שהוא זיהה ספרים. קרא מיומיים. יכול להיות שהוא כן, קרא ככה. שאלה, דודי, אבל אני מבטיח שאני אכנס לזה, גם אני אכנס לזה, ויהיה לנו פה ילד עם התשובה. עכשיו בואו נראה איך מסיימים פה את התלמוד. כן, תראה, עזבו בואו איך מסיימים את התלמוד, כי זה מאוד דומה בעצם למה שהיה לנו, אנחנו נשמח לזה עוד בהמשך, כשנדבר על מה בעצם, אם איזה כתבי יד הם השתמשו, לא השתמשו. מאה ה-16 מופיע לנו תלמוד ירושלים, אבל איפה התחיל תלמוד ירושלים? למה מלכתחילה יש לנו שני תלמודים?
בצפת.
בצפת למה?
בצפת.
בגליל, לא בצפת.
בגליל, לא בצפת. בצפת עוד לא קיימת.
בטבריה.
כן, זה בכלל תלמוד טבריאני, אבל זה לא נשמע טוב.
כן, נכון, זה נשמע...
קצת ארסי.
בטבריה, בציפורי, אלה באמת שני המרכזים הגדולים. איפה עוד? איזה עוד ערים גדולות קיימות באותו זמן בארץ?
ירושה.
ירושלים דווקא לא.
ירושה
כבר לא קיימת.
ירושה כבר לא. בית שערים אולי.
בית שערים גם כן כבר שאלה גדולה אם עוד יש שם מישהו. קיסרים.
קיסרים.
כל הערים נחרבו.
כמעט, נכון. אבל יש עוד כמה. לוד עוד קיימת. יש ממש, נכון, אנחנו מדברים על תקופת שמד מאוד גדולה.
לוד יש
מרדה של פסח. אם אנחנו מסתכלים על הבבלי. בני ברק גם כן קצת קודם, תנאים מסתובבים, נכון? היו מסובים בבני ברק. בואו נתחיל עוד קודם. איך בעצם ספר כמו תלמוד יכול להיווצר? יש איזה מין תהליך טבעי כזה, שבו אולי ניקח דוגמה יותר פשוטה, התנ"ך. הנאות האחרונים שמסופרים עליהם בתנ"ך, מתי הם קוראים?
150
לפני הספירה, 60 לפני הספירה בעצם, נכון? שיבת ציון, תחילת שיבת ציון, זה המאות האחרונים שמסופר עליהם. אבל מתי לראשונה יש לנו ספר תנ"ך?
ספר כספר?
ספר כספר, כקאנון.
במשנה, פחות או יותר,
נכון, כתבי
הקודש,
נכון, כתבי הקודש, נכון, כתבי הקודש מתמיד הידיים, זה מתי? ספר מהראשונה לספירה, או ראשונה לפני הספירה, או... תלוי מחשמונאים, אני באמת מזהה את התנ"ך או לא. מהראשונה לספירה או מהראשונה לפני הספירה. כלומר, לוקח בערך 500 שנה מאז שהתנ"ך גומר לקרות. כלומר, אני משער שכאשר הוא קורא, הוא גם פחות או יותר נכתב בערך באותו זמן, אולי באיזשהו ריחוק זמן מסוים. ועד שהוא פתאום מופיע כספר. יש לנו איזה מין תקופת הריון כזה, כן? כאילו הספר מתעבר, כן? הוא נשאר בכיסוי, כן? הבטן גדלה, גדלה, גדלה. משהו כמו, להורות ספר כמו התנ"ך לוקח משהו כמו 500 שנה. ופתאום אנחנו מגלים, ב-500 שנה אחר כך פתאום נפתח לנו ספר שהוא כבר ספר סגור, לפעמים הם מתווכחים, שיר השירים הוא קודש או לא קודש, אבל בסך הכל זה ספר סגור. כלומר, זה כל, התקופת הריון הזאת היא תקופה כל כך משמעותית שאנחנו כמעט לא יודעים עליה שום דבר, במהלך התקופה הזאת אין היסטוריוגרפיה, כן? כאשר חז"ל רוצים לתאר את בית שני, מכירים את הברייתא בעבודה זרה, בדף ט', 34 שנה לפני הבית מלך פרס, מלכה פרס, עוד 180 שנה מלכה מלכות יוון, 103 שנה חשמונאים, עוד 103 שנה רומי. עכשיו, כל הזמנים האלה הם פחות או יותר נכונים, 103 שנה אורדוס זה פחות או יותר נכון, נלך אחורה, מ-70 לספירה מחורבן הבית עד מינוס 30, כן, אורדוס, מ-מינוס 30 עד מינוס 130 חשמונאי, פחות או יותר נכון, עוד 180 שנה אחורה זה מינוס 300 וקצת, זה יוון, זה פחות או יותר נכון, אז אלכסנדר הגדול במינוס 300, אבל משם ועד התחלה של בית, אלן, מההתחלה של בית שני, יש לנו עוד משהו כמו 200 שנה. אבל בגמרא אין שום מידע על זה, הם קוראים את זה כ-34 שנה. כלומר, יש פה 200 שנה שמצטמצמים ל-34 שנה, פשוט כי אין לנו מידע. חז"ל אין להם מידע, לכן הם חשבים את זה ככל כך מעט. זה ממש תקופה...
מהתנ"ך עד התנאים אין כלום.
אין כמעט כלום, יש מגילת תענית, יש חשמונאים של בדיחה לבנית, יש מעט דברים, אבל אין כמעט כלום. גם הירושלמי וגם הבבלי, מתי הדור האחרון בעצם שמופיע לנו בירושלמי? אפילו ברמת הניחוש.
זה הדור השני או השלישי.
דור, קצת אחר כך, דור אפילו רביעי הייתי אומר. האמורה הבבלי האחרון שנזכר בירושלמי הוא רב. רב המתי נפטר? 350 לספירה. זה ממש גרש, ראון אפשר לחשב את זה באופן די מדויק. 350 לספירה. יש עוד קצת אחרי זה רבי שמואל, בנו של רבי יוסי ורבי בון, עוד מופיע אחרי זה בירושלמי. עוד קצת אחר כך, סוף המאה הרביעית חנוק. זה סוף הזמן.
הוא לא העורך של ירושלמי?
יש איזושהי טענה כזאת. שאלה. לא כל כך, אי אפשר כל כך לדעת, גם רבי יוחנן נחשב העורך של ירושלמי, למרות שקרו הרבה דברים אחריו. מה זה העורך? כאילו, ברגע שתענה...
יש פה עריכה בכלל.
ברגע שתענה על מה זה עורך, מה זאת אומרת? יש לך ספר, אז מישהו שם אותו ביישן.
אם היא... אתה ירושלמי? לא, כי... אני לא מכיר, לא יודע. אני שמעתי ש... כאילו פשוט בגלל שהוא מופיע כל כך הרבה.
רבי יוסי ורבי בון. אז שוב, זה כמו השאלה אם רשבי כתב את הזוהר. רשבי הוא הגיבור של הזוהר. אם זה אומר שהוא גם ישב עם עץ וכתב, זאת שאלה טובה. כאילו...
נגיד, יש בה ירושלמי את העניין הזה? סתם עד הגמרא?
יש מעט.
כן, זה קטעי קישור, אבל לא, אין, יש סוגיות.
הרבה, כן. הרבה פחות מפותח, לא משוכלל ומפותח רעיונית, לא מופשט כמו בבבלי. משהו הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר, אתה יכול להרגיש את רגבי האדמה של ארץ ישראל דרך, ממש. ממש, יש פה משהו, סליחה על הרומנטיקה, כן, אבל יש לי חושה לזה. אם אמרנו שסוף מאה רביעית זה הזמן האחרון שבו יש לנו מידע בירושלמי, המקום הראשון שבו הירושלמי מופיע כספר, אנחנו יודעים על הירושלמי כספר מתי?
חצי
גיל?
לא, יש לנו בגמרא תלמוד לבני מערב.
בגמרא יש לנו תלמוד לבני מערב? יש שמועות מבני מערב, יש במערב האמרי, יש הרבה דברים כאלה, אבל אין תלמוד לבני מערב. לא ברור שיש כל מיני טענות שמול הבבלי כבר, מול עורך הבבלי כבר עמדו מסכות מסוימות מירושלמי ערוכו, אפשר להתווכח עם זה. הפעם הראשונה שבה אנחנו יודעים על ממש על שיושב לנו תלמוד, שיש לנו תלמוד ארץ ישראלי, זה בשנת תחילת המאה התשיעית לספירה. וזה הייתי רוצה שנקרא, כי זה באמת עדות יפהפייה. אני מתלבט כמה נעשה מזה, כי אני אולי קצת צילמתי יותר מדי. הולכים לקרוא עכשיו, הוא אדם בשם פרקוי בן בבוי.
פרקוי בן בבוי, זה מזכיר לי.
זה מזכיר קצת את הבלטרוי, נכון?
בלטרוי.
שלום עליכם. יעקב, ברוך הבא. פרקוי בן בבוי היה גאון, כלומר לא גאון במובן של זה, כן? לא ג'יניאס?
גוון.
גם לא גוון מווילנה, כן? הוא היה גאון, הוא היה תלמידו של רבי יהודה, רב יהודאי גאון, והוא כתב איגרת שממוענת לחכמי קירואנה. איפה זה קיוואן קרובים?
בתוניס, גם.
בתוניס, נכון. מי ישב שם חשוב? ראשון חשוב שכבר הזכרנו אותו?
ראשון?
ראשון. חשוב ביותר שהזכר. כבר הזכרנו אותו בהקשר לירושלמי.
סתם לא הרבה, אבל טוב.
רבן יוחנן, רבן יוחנן ישב בקיוואן. רבן יוחנן. בואו תסתכלו רגע. זה?
קיוואן.
זה ההתחלה. טוב, אנחנו נקפוץ עוד רגע להמשך. אבל אני קורא קצת מהר, תעצרו אותי ברגע שאתם מזהים מגמה פולמוסית. כלומר, שהוא, יכול להיות שהוא בעצם טוען כאן נגד מישהו. אוקיי, זה דורש איזשהו קשר. פרקו אבן בבוי תלמידי די רבה, כן, תלמידו של רב אבא צריך להיות, ורבה, רב אבא, תלמיד מרב יהודי גאון, זיכרונו לברכה. כתבתי, מזכיר כבודכם בזיכרון טוב ובעיון תפילות, מודיע לכבודכם, כן, מה הולך להודיע? שמאהבת המקום את ישראל בחר בהם מ-70 אומות ונתן להם תורה בכתב ותורה על פה, ותורה שבכתב רמז ותורה בעל פה מפורש, ותורה בכתב כלל ותורה על פה פרט, ותורה בכתב מעט ותורה על פה רחבה עד אין קץ שכך כתוב, נכון, שכך כתוב, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. איפה כתוב? יש לכם הערות שוליים, זה לא פר. כתוב באיוב, כן. ופרשו חכמנו זל, מה זה כתוב באיוב? כתוב בסוף ברור רטרה שם, בתורה אור. בסוף פרק ראשון ברור רטרה. ופרשו חכמנו זל, איזו היא תורה שהיא ארוכה מארץ מידה, ויאמר זו תורה שעל פה. ומה היא לא תמצא בארץ החיים? מה זאת השאלה הזאת?
לעשות את הדרס של הפולמוס?
לא, אני רק שואל, מה זאת השאלה? מה זה לא תמצא בארץ החיים?
כן, למה לא?
פסוקים באיוב. פסוקים באיוב, יש לך פה איזה תנך? פה זה מישהו, זה גושניק שלומד תנך. כן, או, שקוייך. מה כתוב שם? איוב כמה?
איוב כפחת.
איוב כפחת. איזה תנך זה כזה, מאיר עיניים. אפשר לחשוב את זה ספר קודש. כפחת כמה? והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה? לא ידע אנוש ערכה. של מי?
של החוכמה.
של החוכמה. ולא תימצא בארץ החיים. למה היא לא תימצא בארץ החיים לפי איוב?
כי גדולה היא ארוכה.
כי גדולה היא ארוכה, היא נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, נכון? והחוכמה מאין תבוא ואיזה מקום בינה? אלוהים בדרכה והוא ידע את מקומה. כלומר, היא לא נמצאת בארץ החיים לפי איוב. ואז מה הוא אומר על זה? כי לא תימצא בארץ החיים, בארץ המתים תימצא? אלא כך פרשו חכמים, לא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש חיי העולם הזה, אלא אצל מי שממית עצמו עליה בבית המדרש. זה עליכם חבר'ה, שכך כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. איפה כתוב?
ויקרא רבה.
אדם כי ימות באוהל?
לא, אדם ויקרא
במדבר.
אדם כי ימות באוהל ויקרא, לא?
אדם כי ימות במדבר, בנסור. כן, והדרשה היא בספרי במדבר. הדרשה היא נמצאת ככה בספרי. זו תורה אדם כי ימות באוהל, אדם שצריך להעמיד עצמו בעולה של תורה. אחרי זה השתמשו בזה, כל החרדים משתמשים בזה כל הזמן. זה גרסים לנו
כזה.
מה?
מאוד מפורסם של הרב במקוץ.
ש?
אדם כי ימות באוהל, שקודם יהיה אדם, ואז
יפה מאוד. וגרסינן כדרבי שמעון בן לקיש דאמר אין דברי תורה מתקמים אלא במי שממית עצמו עליהם בבית המדרש, לכתיב זאת לתורה אדם כי ימות באוהל. אתם מזהים פה איזשהו פולמוס? יכול להיות שיש פה פולמוס נגד מישהו? מה יש לנו עד עכשיו? מה זה כל הדרשה הזאת שהוא כותב להם? מה הוא מנסה להגיד?
הוא רוצה לשבח את התורה שבעל פה.
יפה, רוצה לשבח את התורה שבעל פה. אז נגד מי זה יכול להיות?
קראים, כן, קראים.
אולי, אולי קראים, נכון, יכול להיות שיש פה קראים. ויש פה עוד משהו, לא רק קראים. אני טיפה מדלג, הוא ממשיך על הזה, אני מדלג. אני מדלג לעמוד הבא. ושורה הרביעית, ואף הקדוש ברוך הוא, יש? ואף הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל שלא תשתכח תורה שבעל פה מגיע מפיזרם עד סוף כל הדורות, שנאמר ואני זאת בריתי אותם אמר השם, ברוכי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך למוש ומפיך מפיזרך וכו', ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפיזרך ומפיזר זרעך אמר השם מעתה ועד עולם, ולפיכך קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל שהוגים בתורה יומם ולילה, מתקבצים שתי פעמים בשנה באדר ובאלול מכל מקומות, ונוסעים ונותנים במלחמתה של תורה עד שמעמידים דבר על בוריו והלכה לאמיתה, מביאים ראייה מן המקרא, מן המשנה, מן התלמוד, כדי שלא יקשו ישראל בדברי תורה. מה זה שתי הישיבות האלה? איזה שתי ישיבות? סור הפומבדיטה. יכול להיות שזה סור הפומבדיטה, יכול להיות גם שזה המוסד של ישיבת הגאונים, היה בנוי כישיבה גבוהה וכולל, כאילו זה היה ממש עד היום, כן? ישיבה גבוהה וכולל, והם נקראו שתי ישיבות. הרבה מתשובות הגאונים מסתיימות בה, וכך נחתם ונפסק בשתי ישיבות. בדרך כלל זה לא סור הפומבדיטה, אלא זה שתי מוסדות ביחד. אבל זה כן, בסור היו שתי ישיבות, ופומבדיטה היו שתי ישיבות. ואותן שתי ישיבות לא ראו לא שבי ולא שמד ולא שלל ולא שלד בהן לא יוון ולא אדום. מה הוא רוצה להגיד בזה?
המוטיבציה
של לדפוק את הגדר, לדפוק את הגדר.
יש המסורת ממתי?
לפני חורבן הבית. איך אתה יודע, קראת קדימה? והוציאן הקדוש ברוך הוא י"ב שנה קודם חורבן הבית בתורתנו ובתלמודן, שכך כתוב, כך כתיב, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי.
לא
הבאתי לכם המשך? החיל, בבקשה. יש ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה וכל החרש במסגיר ולא נשאר זולת דלת עם הארץ. על מה הוא מדבר?
על גלות יהויכין.
גלות החרש, נכון, גלות יהויכין, גלות החרש והמסגר. מתי הייתה גלות החרש והמסגר? סוף בית ראשון, קצת לפני החורבן. אנחנו נוגעים פה בתמצית האתוס של ישיבות בבל, שהתחילו מימי החרש והמסגר, והמשיכו לאורך כל ימי התנאים. כלומר, גם ימי התנאים יש אנשים בבבל, נכון? מי מגיע עם בבל? תנא חשוב ביותר שמגיע, אבל הלל מגיע, הלל הבבלי, הלל מגיע מבבל. איפה עוד? עכשיו, בכל התקופה הזאת...
זה תמיד מפליא אותי הקטע הזה.
שהוא דווקא זה שהגיע.
שרו שם, מה?
איך אנחנו יודעים שיש לנו מרכז יהודי גדול וחשוב בבבל, עוד מהמשנה?
המשנה?
המשנה?
אולי הרגלים אולי.
אני מדבר על המשנה אבל. נכון, זה מתחיל, זה גם בנחמיה, ברור שיש לנו
מרכז. אולי הרגל, בבית המקדש.
איפה, איזה... נכון, בשקלים אולי, נכון, מגיעים תרומות מהמכונים. אבל יש לנו ממש תיאור יפהפה של איך... איך אור יוצא מירושלים ומגיע עד לגולה? מהיכן היו מסיעים, נכון? מהיכן היו מסיעים מסעות? מיער המשחל לסרטבה, מסרטבה לגרופין, הגרופין לחברן, חברן לבית בלטין, ובית בלטין לא זזו משם אלא מוליך, הוא מביא, הוא מעלה, הוא מוריד, כן, את העץ הזה עם עצי המשחל, את עצי השמן עם הנאות של בשתן. מה זה מוליך, הוא מביא, הוא מעלה, הוא מוריד? בציטוט מאיפה? יפה, בציטוט יום, אבל מזבחים, נכון? הוא עומד על פסגת ההר, מדליק את המשואה, מזיז אותה, ממש כמו שכהן גדול עושה עם הנכון בנסק, מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהוא רואה כל הבקעה לפניו כמדורת האש. מה זאת הבקעה? שינה עומד. נכון, זה ההתחלה של מסופוטמיה, של הנהר הגדול, שמגיע בעצם עד לשתי הישיבות. אפשר ממש לראות כאן את כל השר הפורה, הולך כאן כמו בשר הטבעות.
בוא תגיד,
שר הטבעות.
שר
הטבעות, למדות המשנה, חייב להיות, זה ממש משם. כלומר, גם בזמן המשנה יש שם מרכז בבלי גדול. עכשיו, אנחנו פתאום, אנחנו בדרך כלל מכירים את זה דרך ההיסטוריוגרפיה, גם הציונית, וגם דרך חז"ל. חז"ל היו ארץ ישראלים, הם מתארים את ארץ ישראל בתור מרכז. אבל כאן אנחנו רואים מישהו שנמצא בבבל, ומתאר את המרכז הבבלי בתור מרכז שיש לו שורשים. שורשים מאז גלות החרש והמסגר, ומאז הוא לא ידע לא שבי ולא שמד, לא של יוון ולא של אדום. מי זה יוון ואדום? יוון זה יוון, אדום זה רומא.
זה מעניין, גם תמיד דורשים על החרש והמסגר, שזה היה תלמידי חכמים שגלו.
נכון, הרי זה באמת היה אליטה, נכון? זה היה כהנים, וזה היה האנשים החשובים ביותר, גלו עם תורה. הם ייסדו את המדינה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הפסקה הזאת, האחרונה שעכשיו קרה, כאן יש פולמוס חריף, לא נגד קראים, אלא נגד מי?
ישראל.
נגד מי? ארץ ישראל. למה? כי מה הבעיה בארץ ישראל?
שהיה בהם שמד.
שהיה בהם שמד, שהם לא מחזיקים את אותה מסורת שיש בבבל. אבל אתה יכול להגיד, הרי הייתה מסורת קודם, הרי אחרי המסגר יצאו מארץ ישראל. אבל מה? היה שם שמד. כלומר, יש לנו את המרכז הבבלי, שנשאר שמור ומוגן, ואנחנו גם... תחשבו על זה רגע, שאנחנו פותחים בבלי, שאנחנו קוראים בבלי לפני השנה. איזה מין עולם מתואר לנו בבבלי? עולם שיש של
ברור, עצים פורחים.
אפשר לראות את זה בצורה כזאת רומנטית, אבל גם אני מדבר על ריאלי ממש. כלומר,
ראש הגולה.
ראש הגולה. ראש הגולה יכול להחליט על מידות ומשקלות, יכול להחליט על מחירים של סחורות. אפשר לבוא אל ה... יש מדי פעם אנחנו שומעים על איזה אמגושים כזה, על... יש מדי פעם אנחנו שומעים על, על איזשהו מישהו כזה בבלי, על... איך קוראים לו? זה שקפץ על חומות של... של... נו, בצבא ברבר חנה. אורמז. אורמז בן לילית, נכון?
כן, אורמז יושב.
כן, אבל יש מעט מאוד השפעות מבחוץ. אני צריך... אפשר לעשות אותם ליד אחת.
המלך...
ויש את המלך...
שבור מלכה.
שבור מלכה. יש את שבור מלכה, נכון. שאותו שומעים דווקא בתור מלך טוב. אנחנו שומעים עליו הרבה דברים טובים. יש אבל קיום יהודי חי שנוגע מעט מאוד בסביבה. זה אחד הנושאים החמים היום באוניברסיטה, זה ללמוד פלאבי, השפה הפרסית, ולראות האם יש קשרים. הלכות תמרה וטהרה, יש מאוד מפותחות. בוא נגיד ככה, עד היום אף אחד לא שכנע אותי שבאמת יש קשר ממש הלכתי, שלמדו הלכות. המגושים למדו הלכות מהיהודים, או שהיהודים למדו הלכות מהמגושים. אבל...
או שהחורף הגיע חזק לאוניברסיטה.
כן, אתה אומר, יבש. אבל כאשר אנחנו מדברים על תלמוד ארץ ישראל, יש קודם כל השפעות תרבותיות, עמוקות, יווניות, וכנלניסטיות, או רומאיות, שפה יוונית.
בארץ ישראל?
בארץ ישראל, במדרשים ארץ ישראלים, בתלמוד ארץ. למשל המילה הכי ידועה, כן? ליסטים. ליסטים, מילה יוונית. סנדרין, מילה יוונית. יש הרבה מאוד השפעות. עכשיו לא רק זה, אנחנו קוראים ירושלמי, חיילים רומאים צועדים ברחובות, וכל מי שמגיע מבבל כמובן אז הוא בזוי, כי הם שם חיים טוב, ואצלנו... אצלנו קשה, אבל אצלנו מרכז התורה. ארץ ישראל יש להם איזה גאוות יפידה.
אוהבים לדבר, אבל על המזיקין בבבל שאין בירושלים.
על מה?
מזיקין. שבחורבה יש מזיקין, אין מזיקין.
נכון, נכון, נכון.
שזה יש רק בבבלי ואין בירושלים.
אז היה להם במציאות, הם לא היו צריכים להמציא אותם.
זה לא השוואה.
המציאות בארץ ישראל היא מציאות קשה. מציאות קשה. וכמו שאנחנו רואים אצל פרקו בן מבוא, אין שום סימפתיה לזה. זה רק אומר שאם יש מציאות קשה, זה אומר שגם התורה כמעט ולא קיימת.
כן.
עכשיו, בואו נקפוץ טיפה קדימה.
מעניין מאוד שדווקא ירושלמי זכה לתחייה עם התקומה הציונית. ובכורה הייתי, כאילו, לפי מה שאמרת עכשיו, הייתי מצפה בדיוק הפוך. זאת מציאות הירושלמי מדבר במקום מאוד גלותי. אומנם זה בארץ ישראל, אבל מלבד זה, זה דווקא התלמוד הגלותי יותר מהתלמוד המופלי.
השאלה מה זה גלותי?
אנחנו בתור אנשים שיש לנו עצמאות עכשיו, אז
הרבה יותר קל לנו... אז תחשוב רגע בעצמך, מה הסיבה המיידית לזה שציונים אוהבים, שמזרחניקים אוהבים?
בגלל זה בארץ ישראל?
לא, לא בגלל זה.
כן, עליו השפעות חילה.
לא. מצוות הקלויות אוהב? זרעים? זרעים? לא סתם הציונים אוהבים את התלמוד ירושלמי, בגלל שיש תלמוד לזרעים. זה ממש פירושים על ירושלמי זרעים, הם גם בזמן כמוס השמיכה בצפת, כן, רבי יעקב ברב, נכתבו הרבה מאוד פירושים, הרבה מאוד. שלושה נגיד, פירושים על ירושלמי זרעים. הרדב"ז השתמש הרבה בירושלמי זרעים בשו"ת שלו. וגם הרב גורן, כן, הרבה מאוד השתמש בפסיקה, לא רק בזרעים, בהרבה דברים אחרים. אני כל פעם שמזכיר את הרב גורן, אז יש לי, אני אקבל נקודה מהמשפחה של אשתי, אשתי נכדה של הרב גורן, אז כל המידע הזה בחזקת קיצור, תיזהרו ממני. יש פה אולי עוד איזה ביטוי שחשוב לראות באמת בהקשר למה שאתה אמרת. עכשיו, הקטע הבא שמוצמד לזה זה לוין, שהוא היה חוקר גניזה גדול. מה הוא הוציא? סדרה חשובה שהוא הוציא?
אוצר הגאונים.
אוצר הגאונים, לוין עשה ממש מפעל עצום שהיום כל אוניברסיטה הייתה יכולה להתגאות בו, ואדם אחד הוציא אותו לבד.
זה לא הסתיים.
אוצר הגאונים כמעט הסתיים. כמה שהוא עבד על זה, אם היו נותנים לו לעבוד על זה, זה כבר היה הסתיים מזמן. כמו אנציקלופדיה תלמודית, שכאילו הוציאו יפה ככה עד כף, ואז כף? פחות.
פחות.
ואז עכשיו כמה שנים. ועד עכשיו כאילו הוציאו, ואז עכשיו פתאום כן, חמישה קרחים כבר על אותה אות, כאילו הם נשענים ועוד ככה. בסדר. בקיצור, הוא כאן דווקא עשה טעות, שכבר עלו עליו, הקטעים פה לא מתחברים באמת, יש פה עוד קטע באמצע שמופיע אחר כך, לא נורא. ואני רוצה שכן נקפוץ לקטע הבא. הוא המשיך להסתלבט על יהודה. אני לא שוכח את ההערה שלך, היא חשובה, אבל שאני רוצה פה איזשהו ביטוי אף לימות המשיח.
לא, רק אני אומר, זה מעניין אז שהם באמת קיבלו את המשנה, אבל בסדר, לא, כאילו שהם, כאילו, כל הפירושים שלהם היו על המשנה.
תלמידי רבי. תלמידי רבי החשובים ביותר מהם.
רב.
רב ו...
בר קפרה.
ובר קפרה, נכון, אבל הוא לא מהראשיים, הוא חייב בחייה. רב ורבי חייה. נכון, רב עלה ל... עלה, כן, אבל אני נכנסתי לטורקי. ירד לבבל, ורבי חייה נשאר בארץ. שמואל עוד מחזיק משניות שהן לא של רבי. הוא מחזיק משניות רבי מאיר, הוא מחזיק משניות עתיקות, שהן לא משנת רבי. אבל רב הוא מייצג המשנה בבבל, ורבי חייה מייצג המשנה בארץ ישראל. ואגב, המשנה יש לה כוח הרבה יותר גדול בירושלמי. בגלל
כן, בבבלי משנים אותה יותר.
הבבלי משנים אותה יותר. הבבלים זה גם לא כאילו אתה יכול להביא להקשות מברייתא על משנה. בירושלמי אין דבר כזה. בגלל אדם אחד. שהוא בעצם העמוד האמצעית שעליו עומד כל הירושלמי, וזה רבי יוחנן מטבריה. רבי יוחנן הפחה. שאמר בכל מקום שתזרקו בו אבן בירושלמי, אני אין לי אלא משנה. כן, מקשים עליו מפה מבבלי, הוא אומר...
יש לזה גם דין בבבלי.
יש לזה דין, יש לזה
דין. הוא מצוטט שם בבבלי.
נכון, אבל בבבלי תמיד יש גם את הפומבדיתאים, שהם לא חזקים במילה. כאילו, מה זה לא חזקים? חזקים במשנה, אבל היא לא כזה קנונית אצלם. זו שאלה גדולה על הקנון הזה של המשנה. כי יש גם משניות שהן פשוט לא של משנת רבי, הן משניות קצת יותר מוקדמות, שרבי הפך אותן ל-one piece. נושא אחר, אנחנו אולי עוד ניגע בזה. שורה שנייה בקטע השני, כן, בקטע מווסטמינסטר. אף לימות המשיח אין רואים חבלו של משיח. על מי מדובר?
על בני בבל?
על בני ארץ ישראל.
אה.
אף לימות המשיח אין רואים חבלו של משיח. שכך כתוב, הוי ציון הימלתי, יושבת בת בבל, הימלתי מאדום הרשעה, ומגלותה כנראה. ואין ציון אלא ישיבה שמצוינים בתורה ובמצוות, שכך כתוב, חולי וגוחי בת ציון, כיולדה וגומר. ואין גאולה בהתחילה אלא ישיבה דבבל, שכשם שישראל נגלים, איך הוא משלים את זה? במשנה או לא יודע את הקטע הזה פה קטוע. לפיכך גאולה באה להם תחילה שכך כתוב שם תנתלי בציון וכולי.
אז ככה אתה מבין? אז נמלטים מחבלו של משיח זה בבל, לא?
לא, הם צריכים... אף לימות המשיח אין רואים חבלו של משיח, זה ארץ ישראל.
למה לא? למה לא בבל?
כי הם מדברים על ארץ ישראל.
לא, אבל גם אני רואה בה... טוב.
הוי ציון ימלתי בבל, הוא קורא, כן, הוי ציון ימלתי
תסתכל גם סתם, אני רואה עכשיו בהערה 10 תסתכל, וישבו בתורתם בבל לא שהבאים לא אדם ולא יוון ולא גזור על השמן אף לימות המשיח, אין רואים חבלו של משיח כאילו זה נשמע שזה על בבל, לא?
אני אגיד לך מה, האיגרת הזאת השתלשלה, התגלגלה בישיבות הגאונים, הגיעה לקירואן, הגיעה ממנה לאיטליה שם היא נערכה לתוך התנחומה תנחומה, פרשת נוח, פסקה ג' מופיעה קטע מכובד מהאיגרת הזאת ופה הוא משלים מזה שאלה האם הוא משלים פה נכון, אני לא בטוח. אבל בוא נגיד כך, בוא נלך רגע עם ההסברה שלך. אם מדובר פה על, על, על בבל שלא רואים חבלו של משיח...
רוצה לשבח אותם על המסורת שלהם, שאפילו גם לא היה השמעת וגם בעתיד.
יפה, זאת אומרת, הם לא רואים חבלו של משיח, ועדיין הם נשארים בבבל, כי בבבל נמצאת המסורת. אוקיי, אז בוא נמשיך.
זה לא מפריע להם.
אז איך אתה מתרגם? הוי ציון ימלתי יושבת בת בבל, ימלתי מאדום הרשעה.
שזה ציון הכוונה בתי מדרשות בבבל, ואין ציון אלא ישיבה, שמסיים בתורה.
אז אני חושב שכאן אפשר להוכיח להפך, שציון, הוא באמת עושה, הוא עושה פה רדוקציה למושג ציון. ציון זה כבר לא ציון ארץ ישראל, זה ציון, זה בבל.
נכון, ואז...
לארץ ישראל לא יגיע משיח, כי משיח מגיע קודם, כן? ואין גאולה בהתחילה, אלא לישיבה דה בבל. שכשם שישראל נגלים, וכאן כתוב, אני לא יודע כל כך להגיד. כלומר, אין גאולה בהתחילה אלא ישיבה בבל, בבל הופכת להיות ציון החדשה. ציון הופכת להיות לא ציון.
נכון, אבל אני חושב, טוב. אני חושב שגם החבלי משיח אפילו לא מגיעים. לא רוצה להתקדם.
לא, יכול, אתה יודע מה, גם נגיד לטובתך, עדיין אין גאולה בהתחילה
אלא בבל. כן, כן, כן.
כלומר, אתה רוצה להפריד את משיח לבין גאולה. נכון, אתה רוצה להגיד, משיח מגיע, אין גאולה בא לכאן.
משהו כזה, כאילו לא, אני רק אומר, יכול להיות שהמשיח גם מגיע לבבל, אבל אין חבלי משיח, זה עוד יותר כאילו,
הבנתי.
משבח אותו.
אפשר לקבל את זה, בסדר גמור. עכשיו אתה שאלת, נכון לפני כן, מה, על המושג של, של ציון, נכון? זה קצת בעיה, כי אנחנו כולנו חווים את ה, גם את הטקסטים האלה, וגם את הבבלי ירושלמי. דרך ה... אנחנו כן כולם מגיעים משפחות מזרוחניקיות וגדלנו על היסטוריה הציונית וזה שכאילו שכל היהודים צריכים לעלות לארץ ו... נורא, נורא קל לראות את זה דרך זה. בואו נעשה טיפה לא, שנייה לא לראות את זה דרך זה. אלא לראות את זה באמת דרך שאלה של מרכזי תורה. כן? יש מרכז תורה ארץ ישראלי ומרכז תורה בבלי. פרקו אבן מבוי כותב לא לחכמי ארץ ישראל, הוא כותב לחכמי קירואן. והוא כותב להם על הסמכותיות של מרכז התורה בבלי מול הערעור של מרכז התורה ארץ ישראל. על זה שבעצם מרכז התורה בבלי הוא ציון החדשה. כן, אליו תבוא גאולה. זו ציון החדשה. ציון זה זו שמצוינת בתמיד מדרשותיה. זה בבל. למה כל כך חשוב לו להדגיש את הדברים האלה? נגד מי הוא מדבר?
באמת נגד התלמוד הירושלמי.
כנראה שנגד התלמוד הירושלמי, למה? כי איפה לומדים תלמוד ירושלמי?
בקירואן?
יכול להיות שבקירואן הם לומדים תלמוד ירושלמי?
לא יודע, רבינו חנן אמרת שהוא...
רבינו חנן טיפה מאוחר יותר, נכון? זה כבר 1000 לספירה. אנחנו פה ב-820 לספירה נניח, משהו כזה. בואו נסתכל. שורה אחרונה, שמענו. כאן הוא ממש כותב למה, הוא כותב להם. שמענו שבאו אצלכם תלמידים מישיבה. שימו לב שכל מה שבסוגריים כאן זה קטע קצת פגום, כל מה שבסוגריים זה השלמה שלו על פי העניין. מה שאומר שצריך לשים לב טוב. אני כבר אומר לכם שהוא לא משלים לכם. שמענו שבאו אצלכם תלמידים מישיבה, ומהן שהיו קודם בארץ ישראל, ולמדו מנהג ארץ ישראל, ונהגו מנהגי השמד. שנהגו בהם בני ארץ ישראל. ועכשיו 500 שנה שגזרו שמד עליהם שלא התעסקו בתורה, ונהגו מנהג השמד, ולא הניחו מנהג השמד עד היום. ומקצתן יש בידם פירושים של המשנה, ושל מקצת תלמוד נשים. וכל אחד ואחד מן החכמים פירש לדעתו מה שעלה ליבו, מפני שלא השיגו מן החכמים הראשונים שילמדו אותם הלכה למעשה, ואינם מתאמצים ומתחזקים שיסעו ויתנו במלחמתה של תורה כדי שיאמינו דבר על בוריו ועל פי מנהג לאיסור ולהיתר, ושלא לעבור על דברי תורה ושלא לבטל מדברי חכמים אפילו דבר אחד. בואו אין לך בכל התורה גדול מקיום נפשות שכל מכן יש שם אחת. הוא נכנס פה עכשיו לאיזשהו דיון הלכתי ספציפי על
חקירת מה. זה התלמוד.
מה הטענה שלו נגד אותם תלמידי ישיבה שמגיעים לקירואן?
שהם נוהגים מנהג ארץ ישראל.
קודם כל, מאיפה יצאו תלמידי הישיבה האלה?
ארץ ישראל.
לא, מאיפה הם יצאו? הם יצאו מהישיבה שלו, מבבל.
או מהם שהיו ב...
והם עברו... הם היו קודם בארץ ישראל, הם עברו בארץ ישראל, ומה הם השיגו בארץ ישראל? מנהג ארץ ישראל. הם למדו שם מנהגים. ולא זו בלבד, גם יש להם טקסטים, כן? איזה ספרים יש להם?
יניחו קצת פירושים
של המשנה.
פירושים של המשנה ושל מקצת תלמוד נשים. מה זה תלמוד נשים? ירושלמי נשים אולי? תראו שהוא גם כותב פה בהערה, והירושלמי מהו, ולמה יפקד שמו, והמעשים בני ארץ ישראל, זה עוד חיבור, כן, כנראה ארץ ישראלי הלכתי, שגם בו אני מקווה שניגע. מה איתו, כלומר, האם יכול להיות, לוין שואל, האם יכול להיות שיש להם רק פירושים על המשנה ותלמוד נשים? הרי מה עם כל הירושלמי?
אולי זה, אולי זה לא היה כל כך ברור פשוט.
אתה אומר שהם קיבלו רק את סדר נשים.
לא, אני אומר, אולי גם התלמוד הירושלמי לא היה בתור ספר, כאילו, עד...
אלא הם קיבלו רק סדר אחד, שאלה?
כן, לא, אולי גם... אני אומר, גם בסדר האחד הזה, יכול להיות שהם קיבלו פירושים, ואחר כך זה רק נערך.
יפה, אתה מעלה ספורות יפות? ספורות יפות מעניין. כאן אין לכם יכולת לדעת את ה... באמת את ה... זה אני כמו קוסם, אני שולף את הקלף ברגע האחרון. כמה שנים אחרי שלוין הוציא את זה, לוין הוציא את זה בזמן השואה פחות או יותר, 41-42, כמה שנים אחר כך, קם חכם בשם שפיגל, פרופסור, כן, חוקר גניזה, ומצא עותק נוסף של אותה איגרת, ובא נוסח יותר טוב, יותר שלם, ולפי זה הוא השלים. וכאן המקי ופקי של האיגרת הזאת.
רפלו אותי שיש חוקרים שככה
שיושבים על הגניזה וזה ממש כתוב בעברית נורא יפה, כאילו ממש כדאי
לציונים של ממון.
יש דבר כזה? מוצאים עד היום גניזות?
כן, יש, הרי לקחו את הכל בקופסאות פזרות לכל האוניברסיטאות בעולם, חלק נשרף בשואה, חלק נשאר עוד, ועד היום אפשר למצוא, כן, פתאום מישהו מוצא שאפשר לחבר דף אחד יושב בקמברידג' דף אחד יושב באוקספורד, וזה בעצם
יש כאלה שאוהבים את זה ומסתכלים.
בטח, מכר לך, ענף שלם ענף שלם המחקר. זה מגניב, האמת שאני...
ואין איזה גניזות כאילו עתיקות שעדיין לא גילו שיש
מצב. אתה כבר תמצא פה את גניזות, גניזת צייח. כן, אתה יכול לזייף, אתה יכול לזייף גם ככה שאף אחד לא ישים לב, אולי ייקח שם שנתיים עד שיגלו. זה, האמת שאני קצת התלבטתי, חשבתי שאולי זה יהיה קצת הרדקור, פעם ראשונה אביא לכם צילום ממש מהגניזה, זה ממש עלים בלים כאלה, זה יפה יפה לקרוא את זה, יש כאלה שיותר קלים לקריאה, יש כאלה יותר קשים, יש אתר ב... יש אתר בפרידברג, אתר שאני קורא את פרידברג, לא את הכל, יש, הם סרקו עד היום בערך 50.
יש פרויקט הגניזה, משהו כזה ש...
זה נקרא פרויקט פרידברג, על שם החכם החשוב פרידברג שנתן את הצ'ק. וזה יופי של אתר, חמישית בערך מהגניזה כבר סרוקה בו, שזה הרבה מאוד, אפשר להגדיל, להקטין, לצבוע, להוסיף סמיילים, אפשר לעשות שם את כל מה שאתה רוצה, אבל נגיד הקטעים האלה לא משם, אבל יש לי צילום, התלבטתי, חשבתי שזה יהיה לכם קצת יותר מדי, מה אתה מביא לנו?
אף שני עשר משולחנה, מכל מיני קריפות כאלה של המחילתה.
אף שלך אפילו מוזכר במבוא של מהדורת המחילתה. ספרי של...
בהערת שוליים שם.
בהערת שוליים. אתם שהערת שוליים הסרט היא באמת קיימת? הערת שוליים הסרט באמת
קיימת? הרבה
דברים
שם.
כן, קיים.
ראית את הסרט, נכון? אחרי הערה קיימת, רק לא עם השם של שקולניק, אלא שגדליה אלון. שגם הוא קיבל את פרס ישראל לכם אותו. או אם אתם רוצים רכילס על הסרט אחר כך,
בשמחה. החוג לתלמוד, רק הוא באמת יכול ליהנות מהסרט.
כי גם היועץ של הבמאי, של סידר, הוא חבר שלי מהחוג לתלמוד.
אני יודע שהם גרו כמה ימים אצל אבינוער.
נכון, כי הדמות שם מבוססת עליו לגמרי. למרות שהוא לא בתלמוד. אבל באמת יש שם בדיחות פנימיות שהן אחד אחד אפשר לראות מי זה מי ו... יש שם את הזאתי שמתה בלי לקבל דוקטורט, קיבלה דוקטורט אחרי מותה, אתם זוכרים שזורקים לו את הזה?
כן, זורקים לו בישיבה.
גם כן קיימת, כתבה יופי של דוקטורט על המחילתה. בסדר, אחר כך החילס. בצד ימין...
יש פה משפחה שזה שלוש דורות שגם שקיצים.
רוזנטל,
בוודאי. גם ה...
ומי זה... ומי זה...
איך קוראים לו שם? חברו של אחותי.
לא גוסמן, איך קוראים לו שם? זה שדופק אותו.
גרוסמן.
לא רוסמן. גרוסמן. מי זה גרוסמן?
זה שינוי של קצת אותיות, לא?
גרוסמן זה זוסמן.
זוסמן.
גרוסמן זה זוסמן. עוד נלמד עליו. הוא הוציא את הקרח הנפלא הזה.
כן, הוא מצא את ה...
והוא מצא את הירושלמי של הרעביה. את הירושלמי השונה של הרעביה.
מצא שהוא...
מצא פיזית. מצא פיזית. מאיזה גוי לקח אותו, גזר אותו, עשה ממנו כריכה של ספר. והוא הפריד את ה... הוא הצליח למצוא.
אז זה סיפור.
אז זה אמיתי.
רגע,
אז מי? אז מי?
בוא, אז הוציאים אותו
מלכי. זה שקולניק זה בעיה, שקולניק הוא מורכב מכמה, זה יותר קשה.
לא, מי הדמות שניסה למצוא, כאילו שעבודת מחקר.
פה זה קצת, פה באמת, אתם מאחורי ישיבה מאוד גרועים. פה יש חור את הסרטאי די רציני. הרי אם מישהו אחד מוצא פיזית את הירושלמי הזה, ומישהו אחר מצליח למצוא אותו מציטוטי ראשונים. יותר גרוע. להפך, זאת ההתחלה, אתה צריך להשוות ולראות את ההבדלים. עכשיו, זה, כן יש סיפור על זה, כי ישבו שני פרופסורים, אפשטיין ורוזנטל, ועשו כרטיסייה יפהפייה של כל צידותי הירושלמים הראשונים. אממה, שאז היה מלחמת העצמאות, כן, אם כבר רצינו קצת היסטוריה וציונית, היה מלחמת העצמאות, וישבו, כמעט לא היה אף אחד, אף חוקר בהר הצופים, זה היה בהר הצופים, אבל החיילים היו צריכים משהו להתחמם איתו, והיה קר בלילה. פשוט צורפו את כל הכרטיסייה, יש שאריות מפוחמות עד היום.
סיפור נפלא. הגניזה של הרצופים.
הגניזה, בדיוק.
המציאות עלה על כל
דיוק. הספר הנשרף של רבינה, כן, זה הספר הנשרף של זה.
המציאות יותר מדהימה מהסרט.
חבל על הזמן.
באמת אותו, הסיפור הזה,
זה סיפור נפלא.
הציונים האלה.
חיילים האלה, כן. אל תתגייסו.
לא, שום דבר.
צד ימין אתם רואים, לא, באמת, בעזרת השם, אם נמשיך כאן, אני אשמח מאוד להביא קטעים מהירושלמי, הירושלמי, נקרא ספר ירושלמי, ספר ירושלמי אשכנזי. אשכנזים הם מאוד מאוד טובים, הם לוקחים
את ה...
להמציא דבר. זה לא רק להמציא, יש להם ספר, אז הם קוראים אותו עם יפרון, כן? הם מוסיפים כל הזמן, רגע, הברייתא הזאת היא קשורה לזה, אז נוסיף את זה כאן בשוליים, ואז בהעתקה הבאה, מכניסים את זה פנימה.
כמו התוספות כאלה.
זה אפילו עוד יותר גרוע, התוספות זה כבר עידון של זה, כי כאילו זה בצדדים, והם אומרים זה פה וזה פה, אבל שם זה ממש כאילו להיכנס לתוך הטקסט, נגיד רבנו גרשום, פירוש רבנו גרשום, בדיוק כזה, יש איזה 40 מהדורות של פירוש רבנו גרשום, כי כל דור בישיבה יכניס את החידושים של הקודם, וכולם פירוש רבנו גרשום, זה פשוט, אי אפשר להבין מה רבנו גרשום אמר על זה. נגיד ירושלים משקלים, ככה הוא נראה, ירושלים משקלים, שהוא מסכת ירושלים היחידה. שנתפסה עם הבבלי, אבל היא גם היחידה שנלמדה לאורך כל השנים במרכזי בבלי. חסידי אשכנז למדו אותה והחשיפו לה, יש לנו לכן שני נוסחים, יש נוסח א' ונוסח ב' של שקלים. המייסה, אנחנו נגיע לזה. כמה רכילס, כמה רכילס. בצד ימין, בסדר, צריך לטבל ברכילס מדרם. צד ימין, אנחנו רואים את מה שעכשיו קרה. כן, ויש בידם מקצת פירושים של המשנה ומקצת תלמוד נשים. צד שמאל, כתב את הסדרה החדשה. בואו נקרא שורה מול שורה. שמענו שבאו אצלכם תלמידים מן הישיבה, כמעט אותו דבר. אתם יודעים מה? אני קורא את החדש, תעברו על הישן, תעצרו אותי ברגע שיש הבדל. ומהן שהן שוכני בארץ. רואים שהוא השלים פה?
כן.
שהן, השין קיים, הצדי קיים, במקום שהיו קודם בארץ, שהם שוכני בארץ ישראל, כן?
כן.
כלומר, הם לא עברו מבבל לארץ ישראל, אלא הם אנשי ארץ ישראל. התלמידים האלה הם אנשי ארץ ישראל. ולמדו מנהג ארץ ישראל. ובאבונותינו גזר שמד. יפה, ונהגו מנהגי שמד, כלומר הוא ממש חשב, כאילו לוין חשב שהם מגיעים מבבל ולמדו מנהגי השמד בארץ ישראל, אבל לא. כאן אנחנו רואים שבאבונותינו גזר שמד.
אבל היה לו הגי.
נכון, היה לו הגי. אני מתאר לעצמי שזה הגימל והסוף, וקצה של הזין, משהו כזה. אבל אני לא יודע מה להגיד על זה. או שהגימל והזין התחברו להי, ולא יודע. בכל זאת העתקה, קוראים דברים כאלה בהעתקה בכתבים. ונסתלקה ישיבה מארץ ישראל. כן, נכון, שם ראינו שנהגו בארץ ישראל, וכאן אנחנו רואים שנסתלקה ישיבה מארץ ישראל בגלל השמד. כלומר, מה הבעיה בארץ ישראל? שאין ישיבה. אין ישיבה. הישיבה זה המוסד הכי חשוב. אין ישיבה. ועכשיו, 500 שנה, חזר השמד.
שגזרו
שמד. כן, מה זה אומר? ועכשיו 500 שנה שגזרו שמד?
ש-500 שנה יש.
נכון, נכון, כבר יש רצף של 500 שנה. עכשיו, אם הוא כותב בשנת 800 הספירה, מה זה 500 שנה קודם?
300
הספירה. מה קורה אז?
הנצרות.
חתימת הירושלמי.
מה בנצרות? הירושלמי נחתם
בסביבות
400 לספירה. קצת אחר כך.
אוקיי.
האימפריה הרומית מתנצרת.
יפה, הנצרות, המינות, המלכות נהפכה למינות. נכון?
כן.
זה ביטוי מהירושלמי. המלכות נהפכה למינות. כלומר, 500 שנה שגזרו שמד, זה אומר שיש מאז ועד היום שמד, אבל אצלו, לא. ועכשיו 500 שנה חזר שמד. אז היה שמד ועכשיו הוא חזר. חזר שמד עליהם, שלא התעסקו בתורה, ונהגו, שימו לב, הוא השלים פה יפה, ונהגו מנהג השמד, ולא הניחו מנהג השמד, גם פה הוא השלים יפה, עד היום. ומקצתן, שימו לב, מצאו ספרים של המשנה. נכון, הוא כתב יש בידם שפירושים של המשנה, שזה באמת היה נשמע משהו הגיוני, אבל לא, מקצתן מצאו ספרים של המשנה. מה זה למצוא ספרים של המשנה?
זה אומר שלא קיים, כאילו אתה צריך למצוא באיזה...
יפה, קודם כל המשנה נכתבה.
אז?
מתי נכתבה המשנה?
מה זאת אומרת? בוודאי.
מי כתב את המשנה?
יש כאלה שאומרים שהם רק ידעו את זה בעל פה ומתקופת רבי.
מה זה יש כאלה שאומרים? רק ידעו את זה בעל פה. דברים שבעל פה אתה רשאי לכתבה.
לא, אבל רבי הוא לא כתב אותה, מת לעשות להשם הפרו תורתך.
רבי ערך בעל פה.
אבל לא, הרי כתוב.
העת לעשות להשם הפרו תורתך היא עריכה בעל פה.
מה זה הסיפור של רבי חייא וזה מצאו את ה...
ספרי תורה. ספרי תורה, לא משנה. משנה אסור לכתוב. ספרי תורה, הוא לקח, הוא הרג את...
לא את זה אני מדבר, אלא שהוא בא ומצא את הברייתות.
את המגילת סתרים. לך תמצא מה זה מגילת סתרים. יש מאמר של אותו גרוסמן זוסמן, שנקרא על קוצה של
יהוד. אוחר ישראל הזה.
בכלל לא אוחר ישראל. תמיד יש בסרט אוחר ישראל. האמת שהוא גם די אוחר ישראל במציאות, כן, היהודי. לא חובש כיפה היום, תמיד של רבי חיל יעקב ויינברג. כן, תמיד של עשר די יש. שהוא באמת היום כבר בקושי זוכר משהו, אני חושב, בטח ירושלמי כן זוכר, כי באמת, בוא נגיד ככה, אם הוא הוציא את כל ירושלמי כל כך יפה. אבל הוא כתב המאמר האחרון שהוא כתב, שזה מאמר מכובד מאוד, בערך 200 עמודים מאמר, והוא ממש מוכיח באותות ומופתים שכמעט אין מה להוסיף אחריו, שהמשנה לא נכתבה, לא הייתה יכולה להיכתב. כל האתוס של תלמיד חכם, שהוא כספר תורה, שני ידיים, שני עצי חיים, זה בגלל שהלוח הלב הוא התורה, הלב זוכרים. ויש טכניקות של זיכרון. מתוספת ביבמות, עשה לבך חדרי חדרים ואכנס בהם דברי בית שמאי ודברי בית הלל. שכמובן שמכון הרטמן מאוד אוהבים את זה, כי אתה יכול למצוא מקום גם לבית שמאי וגם לבית הלל. אבל הפשט הוא טכניקת זיכרון. איך אני ממפה חדרים בתוך הראש. שישה סדרי משנה מסודרים מאוד יפה. סודרים שישה היכלות. וכל אחד מהם מסודר למסכתות לפי איזה סדר?
קצר.
מהארוך אל הקטן, נכון? מה שהרמב"ם לא הצליח להבין. מהארוך אל הקצר, וכל וכל אחד מה, אחת מהמסכות מסודרת לפי, לפי פרקים. ופרק משנה, וזה אולי העובדה הכי מדהימה, פרק משנה יש לו אורך סטנדרטי. יש לו אורך סטנדרטי, למה? יש אורך סטנדרטי, יש מעט קצר יותר רביעי בשבת, כן, או יש טיפה ארוך יותר, אבל בסך הכל אתה יכול לעשות ממוצע מספר מילים, וזה משהו כזה, וזאת יחידת זיכרון מינימלית. אם אני אתחיל לנסות לזכור מההתחלה, ממתי קוראים שם בעבודת משנה, אני נכנס לכל מקומות ההנצחות כמו הראשונה, אני אתקע באמצע פרק שני, סוף שני תחילת שלישי חנוק. אבל אם אני אזכור ממתי, ואז אזכור תחילת פרק שני,
מי שמתו.
מי ש... כן, מי שנתו, זה...
לשלישי.
לשלישי. שני, עכשיו בלבד אותי לגמרי. איך מתחיל פרק שני של ברכות?
מי שלמה למנדה אמר, פלפן יפה ממונה,
היינו
לשייך
מזרק מתשלום. רסתם אותי, עכשיו רסתם את כל בעל פה. בסדר, יציאות השבת, בממדליקים, קירה, כן? במיוצאים, בהמה, אישה,
הקורא בתורה והגיע הזמן.
הקורא בתורה, יפה מאוד. כלומר, אתה זוכר את ראשי הפרקים, ואז לפי ראשי הפרקים אתה זוכר לראות אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה את הפרקים. כן, זה ממש טכניקת זיכרון קלאסית, גם קיקרו כותב על זה קצת לפני כן. בעולם העתיק, טכניקה מאוד מאוד, כמו שזכות האיליאד ואת האודיסיאה בעל פה. ממש באותו אופן. סטיתי. מה? הן יותר מוקדמות, נכון. אבל זכרו אותם בעל פה באותו זמן. מתי כתבו את המשנה לראשונה? כנראה שזאת העדות הראשונה של כתיבת המשנה. זאת העדות הראשונה של כתיבת המשנה. לפני כן היה אסור לכתוב את המשנה, אבל זה שבארץ ישראל העיזו לכתוב במשנה ולהטמין אותה ככה שאחר כך אפשר למצוא ספרים גנוזים, זה אומר שהיה שם שמד, פחדו שלא יהיה יותר מי שיזכור בעל פה. עכשיו, בישיבות הגאונים בבבל הייתה היה מערכת כלכלית אדירה, מערכת מימון, כדי להצליח להחזיק את הבעל פה, כי לא רק את המשנה זכרו בישיבת הגאונים, גם את הבבלי. כל הבבלי זכרו אותו בעל פה. היו זכרנים, שזה היה תפקיד שלהם. הם לא היו טיפשים, למרות שלפעמים חושבים על אותו טנה בתור איזה אוטיסט. זה לא נכון. כמו שמורי ורבי, פרופסור ליבני, אוהב להגיד, היה דיון, ואז שרצו להדפיס את תוצאות הדיון, מסרו אותו לתנא. מסרו אותו לתנא, זה היה הדפוס. ואז אחרי זה, בדור הבא, כן, והוא העביר את זה הלאה לתלמידו. זה היה ממש מערכת משומנת, שעבדה בלי שמד, שעבדה במסורת. ולכן כל כך חשוב המסורת, כי זה ההדהוד שלנו מהר סיני. בלי זה אין הר סיני, אם לא הייתה בעל פה הזה. וכאן מה הבעיה שלהם? שהם מצאו ספרים של המשנה.
לכן היה להם כזה את החופש לפרשן את ה...
ולכן, זה מה שהוא אומר, ולכן היה כל אחד מפרש מדעתו, לא מה שאמרו לו.
אני אומר דווקא אולי בגלל זה, ואנשי בבל הם מפרשים כאילו את המשנה, הם לא... יש להם את המסורת שלהם, אז הם לא...
הם לא צריכים את המשנה, נכון. אבל בסוף של דבר המשנה היא כן קמה בבבלי, אי אפשר לומר, כן, הבבלי מסודר על פי המשנה. עכשיו בואו נראה את המשך הפסוק, זה באמת מאוד מעורר את הלב, כי אתה אומר, כבר אז מצאו ספרים גנוזים, אז כאילו, אז למה שאי אפשר יהיה גם עכשיו? באמת מצאו עכשיו. מצאו ספרים של המשנה ושל מקצת תלמוד גנוזים. שכחתם לבדוק אותי מצד ימין.
לא, כתוב תלמוד נשי, אנחנו יודעים.
כן. אז מה זה יכול להיות הגנוזים?
הספרים של המשנה או של מקצת תלמוד, פסיק, הם היו גנוזים.
יפה, איך יכול לדשים להתגלגל לגנוזים? ג' ונון נראות בדיוק אותו דבר.
אוקיי.
נכון?
נכון.
נון ו' וז' תחברו למטה. ממש כך, זה הפתרון היחיד של זה. מקצת תלמוד גנוזים.
לא שי.
עכשיו, באותה תקופה יש גם אחד מהאבות הכנסייה. אובווידיוס נדמה לי קוראים לו, קראתי את זה אתמול אבל לא זוכר עכשיו, שהוא מתאר איך אחד הרועים ליד יריחו נכנס למערה ומצא שם כל מיני ספרי קודש כתובים והלך להגיד ליהודים, ומצאו שם באמת כל מיני ספרים יהודיים מפעם, ואותו כומר אומר איך פספסנו את אותם כתבים שהיו מזמנו של ישו, אנחנו כבר לא נוכל לקרוא אותם כי היהודים לקחו אותם. אבל זה מדובר על יריחו, זה ממש אותו אזור שבו מצאו את מגילות קומראן, וזה כנראה העדות הראשונה לזה שהתמינו מגילות, וזה יכול להיות שכבר, בוא נגיד ככה, אם התמינו את זה לפני 2000 שנה, ולפני 1000 שנה מצאו את הנגלה הראשונה, ואחרי עוד 1000 שנה מצאו, כן, בשנות ה-50 של המאה ה-20, מצאו עוד נגלה, יכול להיות שאנחנו צריכים לחכות עוד 1000 שנה, ונמצא עוד נגלה, כן, זה יכול להיות אולי צריך לחכות פחות.
יש עכשיו צוותים שממפים את כל המגילות.
כן, נכון, היום כבר לא נותנים לזה...
לא, יש מערות עדיין לא ממופות עד הסוף, שמחפשים אותם גם. במסגרת, יש לי חבר פשוט שעושה את זה.
וואלה.
שבמסגרת הזה גם בודקים קרקעיות של, כאילו, רואים, הם מחפשים,
מעניין מאוד, לא ידעתי.
כי מחפשים עוד.
נכון, חלק מסוים של מגילת בני אור בני חושך, אז מין פינה כזאת, מצאו ממש איזה מישהו בטיול שנתי, שנכנסו שלנו למערה, והוא ככה...
תמיד היה חלום שלו.
נכון, זה מין כזה...
אינדיאנה ג'ונס.
כן, ממש אינדיאנה ג'ונס, כן, שאתה יודע לבעבודה. זה לא חוכמה. והוא מצא את הפינה הזאת.
ממש לא חוכמה. לך בירושלים. לא יודע מה, תחפור יסודות לכל דבר, פשוט תמצא את שלך.
נכון, לפני כמה שבועות מצאו חותמת יפה שיעה בחפירות הכותל שם. נכון?
זה בכלל לא.
דלת כף א' למד יוד ה', מי שיצליח לפתור את זה?
מה זה אותו?
דלת כף א' למד יוד ה', חותמת חרס כזאת.
אמרו, טהור.
דחל להשם זה מאוד משמעות.
אומרים שדחל זה טהור, לא?
אומרים שדחל זה טהור, אבל דחל צריך להיות עוד דחי, עוד דחה בה'. דחה באלף. יש לי השערה אחרת. לא, 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 לא.
זה לא שתבות של משהו.
זה לא שתבות. של מה? לא. דלת חף. משנה מפורשת בשקלים. דלת חף זה דחר, זה זכר. א' של יום א'. זה חלק מהליה זה ליהו יריב, למשמרת יהו יריב. אז אפשר לפתור את זה בעוד דרכים, כי זאת אחת ההשערות היותר מוצקות דווקא של מה זה. זה איזשהו מין ז'יטון כזה ששימש במקדש כדי לקנות זכר לקורבן. בסדר, חוץ למה, זה פעם אפשר ללמוד את זה, זה יופי של סוגיה בירושלים משקלים. מצאו ספרים של המשנה ולמקצת תלמוד גנוזים, וכל אחד ואחד עוסקים בספרים, ופירש לדעתו. כן, כל אחד ואחד מן החכמים מוסיף פה זה לגמרי מליבו, כל אחד ואחד עוסקים בספרים, ופירש לדעתו. מה שעלה הליבו.
אה, כן,
זה פשוט דילג פשורה, כן?
לא, כי הוא לא הוסיף את ה-ואחד מן החכמים, הוא הוסיף, בכתב הוא הוסיף רק את ה... זה אחד נראה לי.
כן?
אה לא, לא,
חושב. כן, הוא פשוט העתיק מלווין, הוא לא... כן, והוא אפילו מזכיר פה על התלמוד נשים, הוא אפילו מצטט פה את התמיהה שלו של לוין, והעיר שם לוין בתמיהה בירושלים, מה הוא כן ממש מצטט את זה, כאילו, עכשיו תראו מה כתוב, כתוב בנוזה. עכשיו, הביקורת של פיר כהן, על תלמוד של ארץ ישראל, היא ביקורת על תלמוד שאין לו מסורת. זה נורא מעניין. זה יכול להיות, וסיכוי סביר להניח, שזה הירושלמי, שבסופו של דבר הגיע לוונציה, נתפס שם. איפה זה השטות שלנו? בדיוק, זה הירושלמי הזה. למה אין לו סדר קודשים, ולמה אין לו... מה עוד חסר בירושלמי?
תערות.
תערות חוץ מנידן, נכון, וזה גם באבלי, כבר לא היה תערות, זה כנראה שלא נכתב. מה עוד חסר אבל מגוף הירושלמי? שלושה פרקים, ארבעה פרקים אחרונים של שבת? אין. פרק אחרון של מכות? אין. שבעה פרקים אחרונים של נידה? אין. שאלה גדולה אם פעם היה או אין. אפשר עוד למצוא איש או נמצא. זאת שאלה גדולה, ואנחנו אפשר להקדיש לזה לימוד, כי הוא נוזיס מה כתב על זה מאמר גדול. אבל זה באמת שאלה, האם זה בגלל שהספר היה גנוז, זה אומר שהוא גם היה רקוב במקומות מסוימים? יכול להיות, הוא היה חסר? שאלה גדולה, פה אפשר לתת לדמיון להשתולל. אבל מה שחשוב לענייננו, מעבר לזה שהדמיון יכול להיות נסער מזה שיכול להיות ספרים גנוזים ושירושלים מעצמו הוא בעצם ספר גנוז,
יש פה
ראייה על זה שפלגניס כמה מאוד. יש כאן בעיה אקוטית שפרקוי בן בבוי מזהה בתלמוד הירושלמי. אין לו מסורת פירוש. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. אין לו מסורת פירוש. וזאת אותה בעיה שעד היום, היום כבר אנחנו אחרי...
מסורת פירוש גם על הירושלמי.
על הירושלמי. אין מסורת פירוש, אין אף אחד. בבלי כל מילה ומילה שם כתבו עליה אין סוף.
שאנחנו נתקלים בה גם בעצלנו כשאנחנו באים ללמוד ירושלמי.
בדיוק כך. בדיוק כך. ב-200 שנה האחרונות נעשה מאמץ אדירים בשביל לחקור את ירושלמי, להבין את הטרמינולוגיה שלו, את השפה שלו, את העולם שלו, ועדיין יש סוגיות רבות שאנחנו לא מבינים. אפשר להגיד באחוזים, בעשרות אחוזים, כמה אנחנו לא מבינים תוך ירושלמי. וזה באמת, באמת, אני מרגיש שזאת המשימה שלנו, וזה אחת מהסיבות למה הארמית הארץ ישראלית של הירושלמי הזכירה למדפיס כאן את הארמית הזוהרית. כמו שאנחנו לא מבינים זוהר, אנחנו גם לא מבינים ירושלמי, אבל...
אני סתם, אני שואל את עצמי, כאילו, אתה באיזשהו מקום, העמדה שאתה בוחר היא ללכת נגד הביקורת הזאת. אמנם אין מסורת של פירוש, אמנם זה, אבל טוב, בואו ניצור אותה אנחנו, בואו נבין אנחנו.
זה בדיוק, זו בדיוק ביקורת של פירוש.
לא, אבל אני אומר...
למה אתה בכל אופן?
אוקיי, אז מה אתה מציע?
לא, אולי באמת כמו שנהגו בישיבות, בבלי.
נכון. ישיבות גדולות
אחרי שמצאו את הכתבים שלו, אין מה לעשות.
כמו ש... סליחה?
נגיד המאיר, מצאו את הכתבים שלו אחרי הרבה זמן.
דווקא המאיר נכנס יפה לישיבות.
כן, אבל בהתחלה...
אבל עדיין,
כן,
לא
פוסקים
לפיו עדיין, עד היום.
כן,
מה
זה
כאילו,
אני יכול להגיד, כל מה
שאתה
מדברים בירושלמי, בסוף, כאילו לפחות בעמדה של הישיבות, יש פה איך, אבל זה כאילו יופי, זה וורט, כאילו, אין איזה יותר מזה. ובאמת, לא יודע, יש מצד שמאוד מזדהה עם הביקורת הזאת. כן, זה כאילו זה פרויקט, אבל זה פרויקט של וורטים, זה לא יכול להיות...
אני חושב שזה וורטים פשוט כי אפשר להבין מה כתוב שם, לא בגלל, אם זה היה כתוב את המעבורה, אז משהו אחר.
מסכימים?
לא, מה שכן, כאילו נראה לי איך שאנחנו לומדים בו, איך שלומדים בשיטות כמו רבדים וכל הדברים האלה, אז יש לזה הרבה מקום בגלל שכל טקסט יש לו קריאה עצמאית בלי קשר למי שפירש אותו. ובמילה... ובמילה כאילו יש את הפשט של ירושלמי בלי להסתכל למי שבא אחריו. עכשיו נגיד עם הבבלי גם כן נסתכל על מה שבא אחריו ונראה את המגמה. החוסר כאן בירושלמי זה שלא נוכל ליצור איזה מגמה, אבל עדיין יש הרבה משמעות וחשיבות.
אבל המדיום יהיה הבבלי, המקום שבו כאילו אתה אומר את מי אתה תבדוק, אתה תגיד טוב אז איך הבבלי מגיב לירושלמי, איך הבבלי אל מול הירושלמי, אבל המקום שבו זה יהיה הבבלי, כאילו הירושלמי יכול להיות עוד איזה בור כאילו
זה חלק
מהחוק. אני מאוד מסכים.
אני
חושב שישיבות צריכים ללמוד בבלי. וישיבות צריכים ללמוד בבלי. בסדר, אם חייבים ללמוד בבלי, זה בקיר חייבים ללמוד בבלי. משם מתחילים, כמו שפתחתי בעצם. זה מרחב, לשם אנחנו נולדים. זה המרחב הקיום של היהודי. מה שאני מציע כאן זה...
הבריתה?
זה באמת סוג של ניסוי, וזה סוג של ניסוי קצת אנרכיסטי, זה לבוא ביום שישי בלילה, אחרי סדר ערב, או אחרי אורחת ערב לפחות, ולנסות לפתוח שער לתלמוד האחר, שזה נכון שגם מי שפירש את הירושלמי, תמיד הייתה לו מוטיבציה, זה אף אחד לא מפרש, בבלי מפרשים, כמו שאוכלים, כמו שנושמים, ירושלמי צריך, בשביל מי שתעסק בו ברצינות, צריך להיות או... ציוני, או מיסטיקן, למשה, או למדן חדשן כזה, שרוצה להכיל את הדוגמות הלמדניות שלו על זה, כמו רב חיים, או משהו כזה, שרוצה להכיל דוגמות למדניות חדשות על הירושלמי, כמו אורדת שובר. יכול להיות גם... או שהוא רוצה ללמוד קודשים. קודשים אבל עדיף לחבב לי, יש לך תלמוד.
לא, זרעים.
מי שרוצה ללמוד זרעים, נכון. ולכן אני חוזר הציוני. הוא יכול להיות רומנטיקן גרמני. כן? כמו, את מכירה תנועת הרומנטיקה הגרמנית שנורא נמשכו לכל מה שמריח ממזרח ולמתנטיות וזה, זה זה חרב פרנקל.
כן, זה תמיד.
אפשר לדמיין את הרומנטיקה לגרמנית, זה לא באמת רומנטיקה
לגרמנית. זה או שאתה כאילו בצד השני, זה תמיד מתחבר.
שמה, אני לא הכרתי אותה.
חרב פרנקל היה אחד הרפורמים הראשונים, רב רפורמי אחד הראשונים. הוא כתב מבוא לירושלמי, הוא כתב פירוש מאוד גרוע על ירושלמי... ברכות ופאה, אני חושב, אולי גם דמי. תלמיד שלו, ישראל לוי, כבר כתב על נזיקין, בבא קמא ומציע בבטא, שהוא כבר פירוש מאוד
רציני. מה זה אומר שהוא היה רומנטיקני?
היה תנועה כזאת בגרמניה, שמאוד אהבו את ה... את כל מה שמריח מטבע, שירה כזאת שקשורה לטבע, ומוזיקה כזאת, נוצרית כזאת, ולאומיות כזאת, קמאית, ומאוד אהבו זה, והוא פתאום מצא לו תלמוד גרמנטי. תלמוד ארץ ישראלי, תלמוד שיכול להרגיש את אדמת הארץ דרכו.
כן, באמת,
ממש ככה. עכשיו, למה אנחנו לומדים ירושלמי? למה אני לומד ירושלמי? קודם כל, כי אני מרגיש שזה, כמו שמדגיס בוונציה אומר, אני מאמין בכל ליבי. שלמדנות, כמו שהרב של גרדון כותב בנהלך ברגש, שלמדנות היא אישר לסוד, אישר למיסטיקה.
למה?
ושתלמוד ירושלמי יכול לימוד של תלמוד ירושלמי מתוך רגישות לשפה שלו, מתוך רגישות לדמויות שבו, כן, לתנאים ולמוראים שמופיעים בו, הוא יכול להוביל אותנו באמת לתורת ארץ ישראל, וגם שבסופו של דבר ירושלמי הוא זוהר.
תורת ארץ ישראל, הנה, רציתי לשמוע את זה. שנייה, מה?
הרב קוק באמת מתעסק בזה קצת, כן, ראיתי מישהו שאספה ציטוטים של הרב קוק על זה.
יש
מישהו שומע מודל נכנס פטור. לא, מעניין אותי, אתה מזהה, הקטע הזה של תורת ארץ ישראל, אתה כאילו באמת... אתה כאילו, אני לא מכיר, אתה קונה את זה שזה כאילו בתלמוד הירושלמי יש את ההבדל בצורת מחשבה וכאלה דברים?
אני אגיד לך, אני... תקח אותי בעבור מובייל, כי זה רב קוק אני מאוד מאוד מסתכל. ככה שאם אתה מחפש תורת הרב, תורת ארץ ישראל שהרב קוק ניסח, אז אני לא יודע כלום. מה שכן אני מרגיש שיש פה תורה אחרת, כן, שיש לה בשורה אחרת, והיא רוצה להגיד משהו אחר. וזאת ההזמנה, בקיצור, זו הזמנה קצת, כן, זה נכון, זה לפינה קצת אנרכיסטית, ולכן זה גם לא במרכז יום הלימודים. מה אני כן הייתי רוצה שנעשה מכאן והלאה, האמת ש... טוב, עכשיו פה מאוחר, לא נתחיל פה משהו חדש. אבל כן לנסות לעבור, קודם כל, על תלמוד ירושלמי, איך הוא הגיע לנו? כתב היד, זה החיבור היחיד בחז"ל, שהגיע לנו בעצם רק דרך כתב יד אחד היחיד, שאם הוא במקרה נשרף פעם, לא היה לנו. אחד של הכל.
את זה של הרב.
זה של הכל.
ומזה שזה לא כתוב?
זה ליידן. כתב יד ליידן ישב בוונציה וממנו עד שיסט.
ומה השני?
יש כתב יד, יש כמה כתב יד חלקים, יש כתב יד רומי על זרעים וסוטה.
ומה עם הזה של זוסמן?
יש... זה כתב יד ליידן. זה ליידן.
ממש לא יודע. הדפוסים אותו כמו?
הדפוסים הם כבר העתיקו בוונציה וכל אחד תיקר קצת ושינה קצת, לכן יש הרבה הבדלים. אבל אף אחד לא היה לו כתב יד. יש עוד כתב יד שהתגלה ממש לקראת סוף המאה ה-20, רק על נזיקין, רק על בבא קמא ובבא מציעא.
וזה דומה?
סקוריאל. קצת שונה, לחלק מהראשונים היה אותו. אפשר לראות את זה. הוא קצת שונה בדברים מסוימים. בכלל, יש כמה מסכתות ירושלמי שהן שונות. למשל מסכת נזיקין היא קצרה, תסתכלו פה כמה עמודים לוקחת. שלושת הבבות ביחד הם בערך כמו ארבעה פרקים בברכות. כן, הם... ירושלים מאוד מאוד רזה, מאוד מאוד דח, מאוד שונה. יש טענה רצינית שהוא כנראה לא נערך בטבריה או לא נלמד בטבריה כמו תלמוד הרוב התלמוד, אלא בקיסרים. יש גם הוכחות יפות לזה של לידור. אז זהו, אז הייתי רוצה לגעת קצת בכתב יד ליידן, קצת בכתבי יד האחרים.
כתבתי במחברתי בתלמוד עד הקיסרים.
זו מחברת גדולה שלידורמן כתב, מאוד יפה, איך הוא ליבור? אתם מחפשים ממנו פה. מה עוד אפשר לגעת בירושלמי? אפשר לגעת טיפה על המוראים, טיפה על מחלוקות בבלי ירושלמי,
נושא חשוב,
על מסורות ארץ ישראליות שמגיעות לבבלי ומקבלות צורה בבלית, גם של ריאליה בבלית, מקום שבו בירושלמי מדברים על סלעים ועל הרים, בבבלי פתאום הפכו את זה למדבר של חול.
המלדה, גם קטלבן.
נכון, יפה. דוגמה טובה. לדבר על באמת על 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 מפרשים עיקריים, על על רבי שלמה סיריליו, על הפני משה, על קורבן העדה, על על הגבה אהוב ליבי, ועל הפירושים החסידיים של הקומרנר ושל של רדזין, שהם ממש החסידים מאוד מאוד אהבו את הירושלמי בגלל שאפשר לייסד בו למדנות אחרת אנטי ליטאית. בעיניי זה ממש
בגלל ש עוד לא דיברו עליו כל כך הרבה, או בגלל שזאת השפה שלו שהיא מאפשרת?
או, אני מוכן לפתוח את זה לדיון.
יש גם את כל הפרשנים כמו פני משה שהם מערבבים כאילו.
ועכשיו זהו, הפרשנים הראשונים, פני משה וקורבן האלה, הם עושים הרמוניסטים, מנסים ליישב את הבבלי לפי הירושלמי, את הירושלמי לפי הבבלי.
כן.
כמו שמספרים על הרוגת שובר שהיה לומד ירושלמי, כן, כבר לא בדפוס הזה, דפוס יותר מאוחר, שהיה לומד ככה. כן, בשביל להסתיר את הפני משה וקורבן העדה, וכשזה לא היד הוא היה אומר שתוק שותה, מחזיר. לא, זה בצ'ובר, כן, זה רק הוא יכול. מה עוד אפשר? לדבר על הירושלמי של הרעביה. חשוב מאוד ויפה מאוד, יופי של אפשר ככה לראות ממש לשבת עם כתב יד. על קטעי הגניזה של הירושלמי, שהם יפהפיים, ממש, קטעים קטעים עלים עלים שעלו מתוך הגניזה. עם נוסחי ירושלמי יופי, על תופעות פנימיות של ירושלמי, המקבילות בתוך הירושלמי, שזה גם כן תופעה יפה של ירושלמי, גם כן נלמד בעל פה, כמו אפשר לדעת.
אני אמרתי מה היחס באמת של כל האוקימתות וכאלה דברים.
מאוד מעניין, כמעט ואין אוקימתות בירושלמי. כמעט ואין אוקימתות
בירושלמי.
לא, באמת יש בו משהו, בבבלי יש איזו מופשטות כזאת, היא רעיונית, מזוקקת. מה למדתם?
דווקא היה אוקימתא, על מסר לו גחלת ושלבת, אבל זה נגמר במסר לו גחלת של הפקר, שלבת של הפקר, ולית שמה מינה כלום.
לא הסיבה שאפשר להוכיח.
שמה?
וגם זה נגמר, ולית שמה מינה כלום.
בירושלמי איפה?
אם אתה רב יסג,
בכמה? בכמה
ממון.
זה לא אומר כלום.
מעניין.
אבל זה נגמר ולית שמה מינה כלום.
מה זה אומר?
לא יודע, שאלה טובה. אבל לכאורה כאילו עשינו עוקים איתה ופשוט לא. לכאורה.
זהו בקיצור, נראה לי, זהו להיום. רוצים עוד משהו? יש הבאתי את זה בואו קטן, אני אבדל את בבלי ירושלמי, אבל נראה שזה כבר מאוחר ושם מה יצא את זה.
שנייה, איך זה הולך להיות? הרעיון זה כאילו...
הרעיון הוא כזה, לקחת, לעשות את הפעם ואת שבוע הבא בתור איזשהו ניסוי, ועד אחרי אתם צריכים להצביע בידיים ולהגיד אנחנו רוצים, ועד אנחנו צריכים לשלם. בקיצור, אני פה באמת בתור איזשהו ניסוי, גם זה לא סתם שאני, כן, למדתי בישיבה, הלכתי לאוניברסיטה וחזרתי מירושלמי, כן, זה לא כאילו ש... כן, זה לא שהוא היה עזר לי גם קודם לגמרי, אבל באיזשהו מקום אני מרגיש שזה איזושהי... זה לא משהו, כמו שאתה אומר, זה לא משהו טבעי לישיבה. אבל זה כן כלי שאפשר להכניס לישיבה, זה ספרה שאפשר להכניס לישיבה. אני מאמין שהיא יכולה גם להפרות מאוד.
כן.
זהו.
איזה גיל, איזה שאתה למדת פה?
עד שיעור וב.